סייעתא דשמיא, אנחנו נלמד בדף היומי במסכת בבא קמא היום, דף סמך א', ואנחנו נתחיל בדף סמך עמוד ב', זה לא כזה למטה, זה יוצא יותר משליש התחתון, זה יוצא, השורה מתחילה לומר לך, אשום אשום חיצו, ואז מתחיל פה סוגיה חדשה, והיתווה דוד. פה מתחיל סוגיה והיתווה דוד, זה יוצא איזה 20 שורות מלמעלה, לא ספרתי בדיוק, סמך עמוד ב' והיתווה דוד, אז נזכיר לפני השיעור באמת, שהיום יש לנו שתי הילולות, זה נקרא ביידיש יורצייטים, גדולים מאוד, אחד רבי יעקב אביחצורה, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, והשני רבי דוד מי? השני? הרמב״ם, אנחנו מזכירים אותם כל כך מלא, זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל, למען החיילים שלנו, למען העם ישראל, שכל השבועים יחזרו הביתה בזכות הרמב״ם ורבי יעקב אביחצורה, זכותם יגן עלינו. אנחנו פה ממשיכים בדף היומי, בנושא אנחנו הגענו פה לאב נזיקין של אש. המשנה הקודמת התחילה פה את הנושא של אש, כתוב במשנה שולח את הבערה ואכלה עצים או אבנים או אפר, אז המביא חייב לשלם, מביא לנו את הפסוק, כי תצא אש עם מצא קוצים, כתוב בתורה ונאכל גדיש או הקמה או השדה, שלם ישלם המביא את הבערה, זה המשנה שלמדנו בסמך עמוד א'. עכשיו הגמרא מביאה סיפור שלם שהיה אצל דוד המלך ששייך לנזקים של אש. אז כתוב בפסוק בשמואל ב', מה שקרה במלחמת דוד עם פלישתים, אז כתוב ככה בפסוק, ויתווה דוד, אנחנו בסמך עמוד ב' למטה מתחילים, ויתווה דוד כתוב, ויאמר מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשר. יש לכם את זה בתורה, בתורה אור השלם, בתורה אור השלם, איזה פסוק זה? רבי דוד, איזה פסוק זה בתורה אור השלם? יוד, יפה. שמואל ב' ויתווה דוד ויאמר, כמו שהקראתי את כל הפסוק. עכשיו מה הפירוש של הפסוק הזה? שדוד המלך הוא הסתפק בהלכה והוא שאל מי ילך לברר אצל הסנדרין שיושבים בשער בית לחם, זה כפשוטו. מה כתוב מיד אחר כך בפסוק ט' ז', שזה ממש פסוק אחר כך, זה בתורה אור השלם עדיין ביוד, אין לזה אות לבד. אז כתוב מיד בהמשך הפסוק, ויבקעו שלושת הגיבורים במחנה פלישתים, וישבו מים מבור בית לחם אשר בשר, וגומר, ואז יש לכם את הפסוק בסוף, כתוב שמה, ויסו ויביאו אל דוד, ולא אבא לשתותם ויסך אותם להשם. מה הפירוש הפסוק זה? שגיבורי של דוד המלך הלכו לברר את השאלה הזאת, אבל דוד המלך לא רצה לקבל את הדברים שלהם. עכשיו, מה בכלל הספק? מה הוא לא רצה לקבל? אז אומרת הגמרא, מה היא קמיבה אליי? מה אותה הלכה שהסתפק? ומה דוד מיין לקבל? אז מביאה הגמרא שלוש דעות, שלוש שיטות מה ההלכה הזאת. דעה ראשונה, מנושא של דנו בדף היומי, של אש. אמר רבא, אמר רב נחמן, תמון באש כמבוא אליי. כמו שרבי דוד הזכיר לנו את אפילו לפני שלמדתי את זה, אבל הוא זכר טוב, שיש מחלוקת בנושא, מי שהולך ומדליק אש, והוא שורף דבר שתמון. אז האם חייב או לא? אז למעשה יש מחלוקת באמת, מה המחלוקת רבי יהודה? או חכמים, רבי יהודה סובר שגם על תמון חייב באש, חכמים פותרים, אז הוא יסתפק לפי השיטה הזאת, הוא יסתפק בהלכה הזאת, היא כרבי יהודה שחייב תמון באש, היא או הלכה כרבנן שפותרים בזה. עכשיו מה זה קשור שם הנושא של השאלה הזאת? כי הוא נזקק לשאלה הזאת, למה? כי האנשים שלו שרפו שם גדיש של ישראל, שהיו תמונים בתוכם דברים, היו תמונים בתוכם כלים, אז הוא יסתפק שם דוד המלך, האם חייבים לשלם גם על הכלים התמונים או לא? זה היה לפי השיטה הזאת השאלה. נו, ומה התשובה? יפשטו לי, שהגיבורים של דוד המלך הגיעו לשאול, והסנדרין ענו לגיבורים, מה ידי פשטו לי? עכשיו, ומה כתוב פה? לא כתוב פה מה פשטו. מה שכן כתוב, שהוא מיין לקבל את הפסק. פשטו לי, מה ידי פשטו לי? זה נקרא שפה לא כתוב, אנחנו לא יודעים מה פשטו. זה ככה לפי הפירוש הזה. זה הדעה הראשונה שהספק היה בשורף תמון, ואנחנו לא יודעים מה שפשטו, אבל מה שאנחנו יודעים שכתוב בפסוק, ולא אבל לשתותם, זאת אומרת הוא לא רצה לקבל את הדברים שלהם. בוא נלך לדעה השנייה. רב אונה אמר שבשאלה אחרת הסתפק. איזה שאלה אחרת הוא הסתפק? אז גם כן יש לכם פה את הפסוק למטה, בפסוק של דברי הימים, אז יש לנו דברי הימים א', זה באות מם, בתורה אור השלם, אז שמה יש שם הפסוקים שכתוב שם, והפלישתים נאספו שם למלחמה, ותהי חלקת השדה מלאה שעורים. אז מפה אנחנו לומדים שמה, שבשדות שדוד המלך נלחם עם הפלישתים, מה היה שמה? גדישים דה שעורים דה ישראל אבו. היה שמה גדישים של שעורים של ישראל, דאה ומתמרי פלישתים בו, שהפלישתים פשוט מצאו מחבוע ונחבאו בהם, ומה רצו לעשות רבי דוד? הם רצו ללכת לשרוף את כל אותם הגדישים שביח שם, שם הפלישתים, ממש אנחנו עכשיו בעת מלחמה, אז הנה, אז זה מה שרצו ללכת לשרוף את אותם קדישים ששם מתחבים הפלישתים. וכמיבאי אלי, השאלה שדוד המלך הסתפק, מהו להציל עצמו בממון חברו. זה הלכות שלמות, אם הייתי מעיין, היית רבי דוד מתפוצץ, כי יש בזה מלא הלכות למעשה, הבדל של כסף או דברים אחרים. אבל כל פנים אנחנו אמרנו, לומדים היום פשט רגיל, רשי רגיל, אז הספק היה האם באמת מותר לבן אדם להציל את עצמו, דרך שהוא מציל את עצמו, אז הוא מזיק את הכסף של החבר שלו. למה? כי הקדישים שהם התחבו לא היה של הפלישתים, הקדישים היו של ישראל. אז השאלה אם מותר לך להציל את עצמך על חשבון כסף של החבר שלך ישראל, זה היה השאלה. לא רק זה, הוא הרי, החבר שלך הרי מחויב להציל אותך. אז בעיקרון נראה לי הלכה למעשה שזה זה זה זה, אבל עוד פעם הוא יסתפק האם זה על חשבון הממון חבר שלך או לא. בוא, מה? אז תסתכל תוספות הקטן, שבדיוק מה שרציתי עכשיו להגיד, תוספות דיבור המתחיל, מה הוא להציל עצמו בממון חברו, אז תוספות טוען, היא באה אליי, היא חייב לשלם כשהציל עצמו מפני פיקוח נפש. אז לפי תוספות, כאילו באמת השאלה הייתה, אם הוא חייב לשלם כשהציל עצמו בממון חברו משום פיקוח נפש, זאת אומרת, זה ברור, כמו שרבי דוד אומר, שלא זה היה השאלה אם מותר. מותר זה אין שום שאלה, ברור שמותר. למה? כי אין דבר שעומד בפני שולחן ערוך, וכן נפסק בשולחן ערוך, וכנראה אני מתוח אליה גם ההילולה סובר ככה, הרמב״ם, זה ברור שכולם סוברים ככה. אבל השאלה שלנו, מה שיציל עצמו ממון חברו, הקטע, בקטע שאנחנו יודעים שבדרך כלל אסור להשתמש בממון של חברו, אבל פה בכזה מצב, האם אחר כך לגבי התשלומין עצמו, האם זה נקרא, האם בקטע שלה לשלם או לא. נכון? ככה תוספות מסביר רבי דוד. אז לפי זה למדנו את הפשט אחד של תוספות, שהשאלה פה הייתה לגבי התשלום. כן. למה? כי לגבי התשלומין הוא יכול להימנע מהצלה בחינם, רק יכול לשלם על זה גם, אז אולי תשלם באמת. מה היה התשובה? אומרת הגמרא ושלחו לי, הסנהדרין שלחו ביד הגיבורים, שאסור להציל עצמו בממון חברו, אבל אתה מלך אתה, ולמלך פורץ לעשות, או מלך מותר לו להיות פורץ, הוא יכול לפצור את גדרות של הזאת בשביל לעשות לו דרך, ואין מוכין בידו. למה? כי בדרך כלל לדרך המלך אין שום שיעור לרוחב, בדרך כלל לכל בן אדם פשוט יש שיעור, דרך המלך אין שיעור לרוחב, אז הוא יכול להחיב את זה על חשבון שדות אחרים, בלי שום שיעור, בלי שום הגבלה. אז לכן כן לך, מותר לך לשרוף את זה. אז לפי זה יוצא, לפי תוספות שהזמנו, שהשאלה פה הייתה אם לשלם, אז לפי זה יוצא גם בלי כסף, ככה יוצא. אז לפי זה יוצא שלאיניש דאלמה באמת כן יכול להיות שאסור, כך הוא אמר לנו מפורש, אסור להציל עצמו במון חברו. אז לאיניש דאלמה, כן, זה מה שאמרנו, להציל מותר, אבל זה מה שרציתי להוציא עכשיו, שלבן אדם אחר הוא כן יצטרך ללכת לשלם. אז בקיצור, כבר הבאנו את הדעה השנייה של רב הונא, שהספק פה היה אם מותר להציל את עצמו, וכמו שהסברנו את השיטת התוספות, שאם הוא חייב לשלם כשהציל עצמו מפני פיקוח נפש אחר כך או לא. אז התשובה הייתה ככה, לכל הבן אדם דאלמה אסור, אבל לך מלך, מלך יש לו הלכות אחרות, כמו שראינו מלך פורץ לו גדר שיש לו, אין הגבלה לרוחב שלו שאתה יכול לפרוץ גדר, אז גם מבחינה הזאת אם מותר לך לשרוא ואין שום בעיה. בוא נלך לדעה השלישית, לרבנן ואיתם הרבה בר מרי אמרו, שקדישים דה סעורים דה ישראל אבי, היו שם קדישים של סעורים, של יהודים, ואותו דבר היה שם וקדישים דה עדשים דה פלישתים, חוץ מזה היו גם כן קדישים של עדשים שלא היה שייך לישראל, זה היה שייך לפלישתים. עוד דקה הגמרא תבאר את המקור, מאיפה אנחנו יודעים שהיה שם גם גדיש של סעורים וגם גדיש של עדשים. נו, עכשיו מה היה השאלה? וכמבאי אליהו דוד המלך הסתפק, מהו ליטול גדישים של סעורים בישראל וליתן, לתת את זה לפני בהמתו לבהמה שלו שתאכל את זה, על מנת אחר כך לשלם, זאת אומרת ליהודי שלקח את הסעירים של הגדישים של ישראל, אז הוא ילך וישלם תחת זה, הוא ילך וישלם גדישים של עדשים דה פלישתים. זה היה השאלה. זאת אומרת, אתה יש לך פה גדי של סעורים של ישראל, וגדי של עדשים של פלישתים. הבהמה שלך מה אוכלת, עדשים או סעורים? סעורים. אז האם מותר לך ללכת לקחת עדשים, סעורים של החבר שלך מהגדיש ולהכיל הבהמה שלך, על מנת אין לך מזומן לשלם עכשיו, אתה תשלם תחת זה, מה תשלם? תשלם תכוון של עדשים. אז הוא מביא לי פה שהראש כותב פה בסימן ידבט, שאין המדובר שהיו להם עדשים מזומנים לשלם. אם האלה עם עדשים מזומנים לשלם, פשיטה שמותר, למה? כי זה זכות הוא לו שהוא מקבל עדשים ששווים יותר מסעורים. רק פה מדובר שלא היה לו את העדשים מזומן לשלם, זאת אומרת, לא היה לו את עדשים פה. כך מביא בהשארוש בסימן יצאין, והוא מביא שהתור כותב בסימן שינותת, שמדובר שהם עומדים להימחר. כי אם לא כן, אם זה לא עומד להימחר העדשים האלו, אולי הוא רוצה הרבה יותר את העדשים שלו ביותר, והוא לא מוכן לקבל. בקיצור, כל דבר יש פה פלפול הלכתי, אבל כל פנים זה היה השאלה. מה הסנהדרין עלו לו לפי השיטה הזאת? שלחו לי שיש פסוק שכתוב ביחזקאל. מה כתוב ביחזקאל? זה כתוב פה הפסוק הזה, כתוב בחף בתורה אור השלם. אז כתוב שם ככה, חבול ישיב רשע, גזלה ישלם. ואז אתם רואים ממשך את הפסוק בחוקות החיים, על מה כתוב על כל פנים? חבול ישיב רשע, גזלה ישלם. זאת אומרת, אף על פי שגזלה משלם, עדיין רשע הוא, רבי יואב ברוכים הבאים, אף על פי שגזלה משלם בכל זאת הוא רשע הוא, ולכן אין לכל בן אדם לעשות כן, אבל אתה מלך אתה, הוא מלך פורץ לעשות לו דרך ואין מוכין בידו. אז אותו דבר אתה יכול להפקיע את תבואתם, ליתן אותה לפני הבהמה. אנחנו ממש, התחלנו כבר את הדף של שבת קצת, הגעתי זה, אז אנחנו למעשה עוד לא התחלנו את הדף של היום, אנחנו סמך עמוד ב' ממש יוצא בארבע שורות מלמטה. ממש, אנחנו פה באמצע נושא של אש, אז הגמרא הביאה פה דרך אגב את הסיפור הידוע שדוד המלך ששייך לדין נזקי אש. אז הגמרא מבררת פה את הפירוש הפסוקים לפי כל הדעות האלו, שהשלוש דעות שהבאנו פה. אז אומרת הגמרא, בישלמה למאן דאמר, מי זה המאן דאמר? הביאור השלישי, שדוד המלך רצה להחלוף, הוא רצה להחליף את העדשים בסעורים שלקחו. היינו דכסיב, זה מובן שיש פסוק, היינו דכסיב אחד קרא, שיש פסוק אחד שכתוב בספר שמואל ב', הפסוק הזה כתוב שם ככה, ותאי שם חלקת השדה, ותאי שם חלקת השדה מלאה עדשים. הכסיף חד קרא, יש פסוק אחר שכתוב גם כן את כל הפסוקים אתם רואים בצד ימין, יש לכם בתורה אור השלם עוד פסוק שכתוב בדברי הימים א', כתוב ותאי חלקת השדה מלאה שעורים. אז איך התקיימו שני הכתובים? כמו שאמרנו הביאור השלישי, היה שם גם גדי של שעורים שלי, והיה שם גם גדי של עדשים, במקרה זה היה של הפלישתים, זה היה של ישראל, אבל היה שם שתיים, הוא רצה להחליף זה בזה, אז מובן מאוד את השתי הפסוקים שזה מסתדר ביחד. אלא למאן דאמר, לפי הביאור השני, הביאור של רבונה, שדוד המלך רצה למקלה, הוא רצה לשרוף את אותה תבואה שהפלישתים התחבו שם, מה היא באה לעולה נתראי קראי, מה הצריכות והמשמעות של השתי הפסוקים בסיפור הזה? מתרצת הגמרא אמר לך שלפי רבונה, שזה בא לשיטה השנייה, הוא יכול לתרץ דאב ונאמה, היו שם גם קדישים דעדשים דישראל, דאב ומתמרו בפלישתים. זאת אומרת, חוץ מהקדישים שעורים, שהפלישתים התחבו בתוך הקדישים של השעורים של היהודים, אז חוץ מזה גם כן היו קדישים של עדשים של יהודים, לא כמו הביאור השלישי שהעדשים שהיה של הגויים. רק היה שם גם כן קדישים של עדשים של של היהודים, שגם שם התחבו הפלישתים, ואז מתקיימים שני הפסוקים, שדוד המלך באמת שאל על שני הקדישים. אתה שואל אותי, מה איך אתה תקיים את המסוג שכתוב פעם אחד קדיש שעורים, פעם אחד כתוב קדיש שעורים, מאוד יפה, על אותו משמעות, שתיהם היו של ישראלים, התחבו בשתיהם, והשאלה הייתה אותו שאלה, האם מותר לך לשרוף את שתי הקדישים שם עם הפלישתים, ולהציל את עצמך על חשבון שאתה שורב רכוש של מישהו אחר. שואלת הגמרא, בישלמה למאן דאמר לפי הרבונה, ביור השני, שדוד המלך רצה למקלה, הוא רצה לשרוף את התבואה, היינו דכסיב, לכן יש פסוק שכתוב בשמואל ב', כתוב שם ויתייצב, כתוב בתחילת הפסוק, ותאי שם חלקת השדה מלאה עדשים, ותאי שם, איפה זה רבי דוד? לא רואה את זה כבר פה. כתוב שם הפסוק בשמואל ב' חב ג', הנה זה פסוק פה, זה הפסוק מתחיל, זה נון, זה האות אחרון, אחרון. אז כתוב הפסוק שם, אז הפסוק י' א' אין לכם, פסוק י' א' כתוב, ותאי שם חלקת השדה מלאה עדשים וברם, ואז כתוב בהמשך, ויתייצב בתוך החלקה ויציליה. אז בפסוק י' א' כתוב, ותאי שם חלקת השדה מלאה עדשים, ואז ויתייצב בתוך החלקה ויציליה, זאת אומרת, הוא לא נתן להם את זה לשרוף את זה, למה? כי אסור בן אדם לסתם בן אדם להציל את עצמו בממון חברו. אז זה מאוד יפה שכתוב שם ויציליה, שהוא לא נתן להם לשרוף את זה. אלא למאן דאמר, לפי הביאור השלישי, שסך הכל דוד המלך רצה להחליף, הוא רצה להחליף את זה בתבואה אחרת, מהי ויציליה? הוא לא התכוון עכשיו לאבד את זה. הוא סך הכל התכוון לתת שעורים לבהמות, ולשלם את העדשים לבעלים של השעורים. מה זה, אז מה זה נקרא להציל? מתרצת הגמרא, אני אגיד לך מה זה. זה לא שווק לו להחלופה. הוא לא נתן להם לעשות החלפה אחד מהשני, למה? כי יש את הפסוק הזה שלמדנו מקודם, שכתוב בחף, באור התורה אור השלם, שכתוב ביחזקאל, כמו שהבאנו מקודם, שכתוב חבול ישיב רשע, גזלה ישלם, חוץ ממלך זה משהו אחר, ככה למדנו, זה היה התשובה שהסנהדרין ענו. טוב, שואלת הגמרא, אז לפי זה הבנו את השתי הביאורים האחרונים, ביאור של רב אונה, והביאור של רבנן, ויש ביתם הרבה ברמרי, שמה היה שם השאלה ששלחו לסנהדרין? אז לפי הביאור השני אמרנו שהוא רצה לשרוף את תבואת העדשים והשעורים ביחד בשביל להציל את עצמם. הרי רבי יואב, נכנסתם לעניינים פה, כן? הפלישתים התחבו שם. אתם מכירים יותר טוב תנ"ך ממני. אז זה הביאור השני, ואז הם שלחו לשאול את הסנהדרין, והביאור השלישי היה שהוא רצה להחליף את הסעורים מהדשים, אז לפי השתי הביאורים האחרונים, היינו דכסיף תרי קראי, לכן אמרו שתי הפסוקים, האחד בדברי הימים שהייתה שם השדה מלאה סעורים, זה אחד, ואחר בספר שמואל שהייתה שם השדה מלאה הדשים, אז בקיצור, אז לפי זה מובן, אז אנחנו עוברים לדף היומי, שם עמוד א' למעלה, אלא למען דאמר, תמום באש כמי בו אליי, לפי הדעה הראשונה שאמרנו שכל השאלה הייתה שהיה שם כלים שהתחבו בתוך הדברים, אז השאלה אמרנו האם הלכה כמו רבי יהודה שעל תמול חייב, או הלכה כמו חכמים, שחכמים שפותרים, אז זה היה הספק שלו, אז מה היא באה אליי קרואל, למה נצריכו הפסוקים האלו, הפסוק שהייתה שם חלקת שדה מלאה עדשים, והפסוק שהייתה שם חלקה מלאה סורים, מה זה קשור לפי השיטה הראשונה, שאני לא זוכר את השיטה הראשונה, מי אומר את זה? זה רבה, רבה בשם רב נחמן, אז לפי שיטתו, מה נכנס לפה שתי הפסוקים? ותרץ את הגמרא, אמר לך, הוא יכול להגיד לך שתמון וחד המיינך כמי בא אליי. שהיה שתי שאלות לסנהדרין. השאלה הראשונה היה בנידון של תמון באש. האם חייב כמו רבי יהודה ופטור כמו חכמים? חוץ מזה, עוד נידון נוסף, בדעות ההכנות היה, או שמותר לשרוף את הקדישים בשביל להציל את עצמך, שהם התחבו שם בתוך הקדישים של היהודים, האם מותר לשרוף גם את התבואה? או שהוא הולך עם השיטה השלישית, אם מותר להחליף תבואה בתבואה, אז בשום הנידון השני הוא צריכו שתי הפסוקים, אז באמת לפי רבה בשם רב נחמן חייבים להגיד שהיה שתי שאלות, מאוד מאוד מעניין. שואל את הגמרא, אנחנו כבר מתחילים משנה חדשה, רבי צביקה מיד עוד שתי דקות מתחילים את העניין החדש, שואל את הגמרא עוד שאלה, בישלמה למנדה אמר הנתרתי, בישלמה לפי אלו שתי השיטות, זאת אומרת גם לשיטה השנייה, שהוא רצה לשרוף את התבואות העדשים והסעורים, וגם לשיטה השיטה השלישית שהוא רצה להחליף את הסעורים והעדשים, היינו דכסיב לחון כתוב שם בהמשך הפסוק, ולא עבד דוד לשתותם. מה זה נקרא לא עבד דוד לשתותם כמו שלמדנו? הוא לא רצה להקל בדבר, אמר כיוון דאיקה איסורה, אחרי אמרנו, אסור להציל את עצמו בממון חברו, כמו שהדברנו את התוספות שאסור לך, שזה בחינם, אתה חייב לשלם אחר כך, או לפי האופציה השלישית, של ללכת בלי רשות, ללכת ככה להחליף סעורים מהדשים, סתם לבן אדם אסור, אז הוא אמר, אם ככה לא רוצה לשתות, כיוון דאיקו איסורה, לא ניחה לי, אפילו שכמו שהסנהדרין ענו שלמלך זה אחרת, מלך פורצין לו גדר, מלך זה אחרת מהפסק, אבל הוא אמר, הרגע שלכולם זה אסור, אז אני גם לא רוצה להקיל על עצמי, אפילו שאני מלך. אלא למען דאמר, לפי רבה, בשם רב נחמן, שסך הכל השאלה הייתה, תמול באש כמי בא אליי, שהוא הסתפק, האם חייבים לשלם? שיסתפק, נכון, רגע, שיסתפק אם חייבים לשלם את הכלים או לא, מיגדי, סך הכל גמרא הוא דשלחו לי. הרי סך הכל מה שלחו לו, פסק הלכה שמה הם ענו הלכה על גדיש, תמון או לא, אז הם אמרו, אז פה בגמרא לא כתוב מה התשובה, כמו שאמרנו. אז אם ככה, מה לא עבד דוד לשתותם? מה שייך פה להגיד שהוא לא קיבל את הדברים שלהם? אז אומרת הגמרא, זה השאלה שאתם שואלים, מסתכל רבי דוד, דוד שואל פה שאלה עצומה, אמרנו לפני חצי דקה אפילו, אני לא יודע אם עבר כבר דקה שלמה, פה בעמוד אפילו, בעמוד שלנו, שגם לפי רב היה עוד שתי שאלות, אז ולא עבד דוד לשתותם, אז תסתכל תוספות השני בעמוד, מהי ולא עבד דוד לשתותם, שואל תוספות, אומר, שואל תוספות, ומה צלם ממר אחד מהנח דמי בא אליי עם תמון, אבל אומר תוספות, אלא משמלי דה כל מיל שדה בא אליי קאי, שדוד המלך אמר ולא עבד דוד לשתותם, הולך על כל השאלות, ביחד, כך אומר תוספות, אומר תוספות בהמשך, אם אתה כבר לומד את התוספות, ומכאן קשה, לפי פירוש הקונטרס, במעשה בא לפניו ששרפו אנשיו גדיש, ככה בנו תוספות, רשי בעמוד ב', נקוסה מחמוד ב' למטה, והוא בכלים תמונים, ולפירושו אבל אלי ממר, שלא עבד דוד לשתות, היינו שלא רצה להיפטר, מחמת שהוא מלך, הבנת? לפי זה אפשר להגיד מאוד מאוד יפה, זאת אומרת, מה רשי אומר, שהיה כזה סיפור, שאנשים שלו שרפו גדיש, והיו שם כלים תמונים. אז לפי הפירוש הזה אתה יכול להגיד ולא עבד דוד לשתות, הוא לא רצה להתפטר מהנושא של תמון, זאת אומרת הוא רצה להחמיר על עצמו, כי כנראה בוא נגיד שהפסק היה באמת שאנחנו פוסקים כמו רבי יהודה, שזה חייב, שזה חבנן, גדוש תמון פטור, ואז הוא לא רצה להתפטר, מה הבעיה? אם לפי רשי היה כזה סיפור, לא שאלו סתם פסק הלכה, אם אתה שואל פסק הלכה כמו שהסברנו בגמרא דקושיא, מה זה ולא עבד דוד לשתותם? היה שאלו אותך פסק הלכה, ואז הוא עונה לך את הפסק הלכה, אנחנו פוסקים ככה או ככה, ולא כתוב בגמרא איך היה התשובה. אבל לפי רשי אומר פה תוספות, אם היה סיפור, כמו שהבאנו רשי, הבאנו את זה בעל פה מקודם, סמך עמוד ב', רשי דיבור המתחיל תמון באש כמו אל, אז רשי אומר כמו ככה בסמך עמוד ב', מעשה בא לפניו במחנה ששרפו אנשיו גדי של ישראל, ונצרח לשאול הלכה, אז אתה יכול לענות פשוט, הוא לא רצה להקל, אז כנראה היה התשובה באמת כמו חכמים שפטור, הוא לא רצה להקל, טוב, אז תוספות נשאר קשה, לפי רשי הסיפור הוא רואה לשיטתו שלא היה סיפור, כמו שהגמרא אומרת פה פסק הלכה. אז בקיצור, אז מה הכוונה, אנחנו באמצע קושייה, לפי הפירוש הזה, מה היא לא אהבה דוד לשתותם? את הרצת הגמרא, זה לא הכוונה שהוא לא קיבל דבריהם, רק מה הכוונה? חידוש גדול רבי צביקה. דלא אמרינן משמיו, דלא אמרינו משמיו. זאת אומרת, זה לא הכוונה לא אהבה דוד לשתותם שהוא לא קיבל את הפסק הלכה, רק הכוונה שהוא לא אמר את ההלכה הזאת בשם הגיבורים שהלכו לשאול את הסנהדרין. שמה אמר? אמר, דוד המלך אמר ככה, כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי. שמואל הרמתי זה שמואל הנביא. למה הוא נקרא רמתי? אומרים פה בשם הרלבא, כי הוא בא מרמתיים צופים. אז על כל פנים, מה הקבלה של שמואל הנביא? שכל המוסר עצמו למות על דברי תורה, אין אומרים דבר הלכה משמו. למה? כי הוא לא היה צריך למסור נפשו על כך. איי, אומר המרשה פה, מביא פה מאוד יפה, שלוחי מצווה אינם ניזוקים, אבל איפה ששכיח העזק, לא אומרים שלוחי מצווה. אז אם ככה, אז בקיצור, לפי התירוץ הזה, מה זה נקרא לא אהבה דוד לשתותם? שהוא לא אמר את ההלכה הזאת בשם הגיבורים, ולמה? כי הוא אמר פה את הקבלה הזאת משמואל הנביא, שכל אחד שמוסר עצמונאות על דברי תורה, כבר לא, זה חידוש גדול ביותר. עכשיו מסיימים פה את העניין, כתוב בהמשך הפסוק שמה שהבאנו, כתוב שם, ויסך אותם להשם, כן, התחלנו עם הגמרה, שכתוב שם את התשובה היה, כתוב שם, איך כתוב? כתוב שם, ויסו ויביאו את דוד ולא אבה לשתותם, ויסך אותם להשם. אומרת, מה זה נקרא בהמשך הפסוק שכתוב שם, אז מה שאמרנו מקודם, ולא אבה דוד לשתותם, הסברנו לפי כל השלוש השיטות. אבל שכתוב בסוף הפסוק, ויסך אותם להשם, אבל יש למה למען דאמר, אנה תרתי. אנה תרתי עוד פעם, שיטה שנייה ושלישית. שיטה השנייה שהוא רצה לשרוף את התבואות העדשים והסעורים, שהתחבו שם בתוך הפלישתים, והתבואות היה שייך של יהודים צביקה, אני עושה לך את זה כזה סיכום בקצר. אז לפי השיטה הזאת, השאלה האם מותר לך לשרוף את התבואות שלהם בשביל להציל את עצמך. אז אמרנו את זה עוד פעם, אני אומר פעם שלישית, מותר זה בטוח, כמו שתועסות מסביר, פיקוח נפש. השאלה אם אחר כך, אחרי שהצלת את עצמך, אתה חייב ללכת לשלם לו את זה. זה היה השאלה, והתשובה היה ככה, שסתם לבן אדם פשוט אסור, אבל למלך מותר. מלך פורץ גדר, מלך מותר. ואם זה אני אומר מותר, הכוונה שהוא לא צריך לשלם. או לפי השיטה השלישית, שהוא רצה להחליף את הסעורים בעדשים. זאת אומרת, היה סעורים של מישהו ועדשים של מישהו, שתיהם של ישראל, הוא רוצה ללכת לחיל את הבהמות בסעורים, על תמורת אחר כך לשלם את העדשים, לקחת ככה בלי רשות, האם מותר או לא, אז כתוב ככה, ולא אבה דוד לשתותם, הוא לא רצה לקבל את הפסק להקל על עצמו, למרות שהוא מלך, ואמרנו לפי שתי התשובות, שסתם בן אדם אסור ולמלך מותר, אז הוא לא רצה, ואז כתוב בהמשך, ויסך אותם להשם, מה זה נקרא ויסך אותם להשם, בגלל שהוא לא רצה לסמוך על הקל על עצמו, אפילו שהוא מלך, אז מה הוא עשה? זה נקרא כאילו ויסך אותם להשם. הוא יחמיר אפילו שלעצמו היה מותר בגלל שלאחרים היה אסור, אז הוא יחמיר על עצמו. אז הפסוק מכנה את זה כביכול שהוא ניסח את זה לבורא עולם. הוא היה כזה צדיק. אז זה מובן, ויסך אותם להשם. למה? משום דעבד לשם שמיים. לשם שמיים נטו. למרות שהיה מותר לו על פי פסק דין פה, עשה את זה לשם שמיים, זה נקרא כאילו שהוא ניסח את המים להשם. אלא למען דאמר, לפי השיטה הראשונה שסובר, שכל השאלה סך הכל הייתה, האם תמום באש חייב או פטור? מה יסך אותם להשם? מתארצת הגמרא פשוט. מה הכוונה? הכוונה, הכוונה, רשי דרך אגב אמור, היה לי קצת קשה, עכשיו אני רואה את זה ברשי, מה זה לשם שמיים? מה קשר דאבד לשם שמיים? אז אומר רשי ככה, כיוון דאיקה איסור הגבאי נשדלמה, אז לך זה מותר, זה כבר נקרא לשם שמיים. זאת אומרת, אם אתה עשית את זה אסור, כי רצית להיות כמו כולם, אלא אם זה אסור, זה נקרא שאסור לשם שמיים. לא הבנתי את העומק, אבל זה מהמילים של רשי. אבל לכל פנים, אז לפי השיטה הראשונה, לפי רבא בשם רב נחמן, מה נכנס לפה ויסך אותם להשם? מתרצת הגמרא הכוונה, דמרינו משמע דגמרא. דוד המלך אמר את ההלכה הזאת בשם הגמרא. זאת אומרת, בסתמה, הוא לא הזכיר פה את כל הגיבורים שהלכו לשאול. ולמה? כמו שתרצנו מקודם, כי הוא הלך עם הקבלה של שמואל הנביא, שהם, בגלל שמסרו נפשם ולא היו צריכים למסור את הנפש, אז לכן הוא לא רצה להזכיר את שלהם. אז מה זה נקרא ויסך אותם להשם? זאת אומרת, הוא הזכיר את הממרה הזאת בשם השם, כאילו ולא בשם בשר ודם. ויסך נסחם להשם שלא נאמרו בשם בשר ודם. כן, רבי יואב, מקווה שהבנתם. ועכשיו אנחנו מתחילים. אני חייב לחבות פה את המזגן. אני לא יכול ככה. אז על כל פנים, אנחנו מתחילים פה משנה חדשה. לא, מה פתאום, יש פה אנשים, גם אני מתקרר מהר, אבל ככה אני לא יכול, אין לי חמצן. אנחנו עכשיו מתחילים משנה חדשה, אנחנו אמרנו, אנחנו התחלנו פה את הנושא, הבטחנו שבפרק הכונס, הנה רבי הרצל לכבודך, התחלנו, מתחילים עכשיו משנה חדשה, אנחנו עוד פעם עברנו לנושא של אש. בפרק הכונס ההתחלה אמרנו שם ורגל, ומי שזוכר יקרינו את התוספות הראשון בפרק הכונס, שאנחנו בעזרת השם הולכים לבוא לאש. אנחנו עכשיו כרגע נושא של אחד מארבעה אבות נזיקין, זה כמו שכתוב בתורה בפרשת משפטים, כי תצא אש בן אדם, כמו שהקראתי מקודם את המשנה הקודמת, אני אקריא את זה עוד פעם וזה המשכים. כתוב בתורה כי תצא אש ומצא קוצים ונחל גדיש או הקמה או השדה, שלם ישלם מעביר את הבערה, ועד הולך להיות פה הלכות מסוימות בדיני אש. אז המשנה שלנו הולכת לבאר עד איפה תעבור ותדלג האש שלו למקום אחר, והוא יהיה עדיין אחראי על הנזקים שלו הזה שהדליק את האש. אז אומרת המשנה, בוא נלך, היום אנחנו לומדים ביחד, היום אני לא כזה הייתי מאוד זה זה, אז בוא נתקדם, אנחנו לומדים ביחד. אז אומרת המשנה בסייעת הדשמיה, עברה גדר שהוא גבוה 400, בן אדם שם אש, הוא לא שמר על האש כמובן, פושע, ועבר גדר שהגדר היה גבוה 400, וזה הלך והזיק דברים שהיה מצד השני של הגדר, או שזה עבר ודילג אש כרוחב של דרך הרבים. דרך הרבים רוחב, כמו שלמדנו מסכת שבת, כולם יודעים כמה זה? 16 עמות. אז הוא הלך והדליק, וזה עבר רוחב של 16 עמה, וזה הזיק שם בצד השני. אז כרגע אני אומר, כפשוט, דרך הרבים, כמו שרשי אתם רואים פה בעמות, 16 עמות, לומדים את זה מהגלות את דגלי מדבר, ילפינה במסכת שבת. אז בשתי אופציה השלישית, תודה רבה רבי הרצל אשריך, או שזה עבר נער, הוא הדליק בכיוון אחד של הנער אש, ועד כדי כך האש עבר נער וזה הזיק בצד השני. בכל השלוש מקרים שלמדנו פה, אני חוזר, עבר גדר שגבוה 400, וזה הזיק בצד השני והוא הדליק בצד האחר. או שזה עבר ודילג אש כרוחב של 16 עמה, שזה נקרא פה במשנה דרך הרבים, או שזה עבר נער. בכל השלוש מקרים כתוב שהבעל האש הזה פטור. מגיע הגמרא ומתחילה, למדנו במשנה שלנו, שאם האש עבר גדר גבוה, רבי הרצל סמך א' עמוד א', שאם האש עברה גדר שגבוה 400, למדנו במשנה פטור. שואלת הגמרא ותני, אנחנו למדנו בברייתא הפוך מהמשנה, שמה כתוב בברייתא? עברה גדר שהוא גבוה 400, ברחל בתך הקטנה כתוב שם, חייב. אז ממש ברייתא, ממש הפוך מהמשנה. ותרץ את הגמרא, אמר רב פאפה, שמה שכתוב אצלנו במשנה, שכתוב עברה גדר שהוא גבוה 400, שכתוב אצלנו במשנה, זאת אומרת ככה, תנא דידן כחשיב, התנא שלמד את המשנה שלנו, הוא התכוון לשנות את הגדרות מלמעלה למטה. זאת אומרת, מגדר גבוה לגדר נמוך. אז ככה הוא אמר. אם הגדר שעברה היה גבוה כמה עמות? 6 עמות? פטור. 5 עמות? פטור. עד איפה? שאני אומר לך במשנה, כאילו עברה גדר שהוא גבוה 400, אני כאילו מתכוון להגיד עד 400. אבל באיזה כיוון? בכיוון מלמעלה למטה לכיוון הפטור. אז אני אומר ככה, 6 פטור, 5 פטור, עד 400 ועד בכלל. כולל 400 פטור, ורק אם תלך עכשיו 3.99, פה אתה כבר חייב. אז התנא שלנו מתכוון להגיד מהפטור הפטור, זאת אומרת, תעשה 10, 9, 8, תעשה 6, מתחיל 6, 5, 4 כולל, מ-3.99 כבר, הבעל האש חייב. זה התנא שלנו. תנא ברא זה נקרא תנא שרבנו הקדוש לא הכניס בפנים. במשניות. זה תנא שלמד בברייתא. ברייתא, צביקה, אתה נראה לי בשנים שאנחנו כבר פה בדף, אתם יודעים מה זה ברייתא. ברייתא זה מלשון בר, בחוץ. רבנו הקדוש לא הכניס את התנאים האלו לתוך המשנה, אבל זה עדיין תנאים קדושים. אז תנא בר, התנא שלמד את הברייתא, הוא למד מלמטה למעלה כחשיב. הוא התחיל לדבר מהנמוך לגבוה. אז ככה, שתי עמות, ברור, חייב. אם הגדר היה סך הכל שתיים. אם זה היה גם שלוש עמות, גם כן חייב. עד איפה? עד 400, ולא עד בכלל. ולא עד בכלל חייב. אז לפי זה יוצא שגם לפי המשנה וגם לפי הברייתא, לפי כולם, אם עברה גדר שהוא גבוה 4, פטור. 4 עדיין פטור. אז מי שאמר שכתוב בברייתא חייב, כמו שכתוב בברייתא, הוא מתכוון להגיד שמגובה נמוך עד גובה 4 חייב, אבל 4 עצמו פטור. ומה שכתוב במשנה הפוך, המשנה זה עד ועד בכלל, אז כתוב באמת מגבוה ללמטה, אז 4, בקיצור 4 מגבוה עד 4 כולל 4 פטור, מנמוך עד 4 חייב, זאת אומרת עד 3.99 חייב, אתה מגיע ל-4, אז אתה מדליק פה אש, וזה עובר את ה-4 וכולו, אז אתה כבר לא אשם, אתה כבר פטור. מגיע רבה, המורה רבה הקדוש, אז רבה מגיע ומוסיף פה עוד הלכה באיזה אופן אמר השיעור של 400. אמר רבה, 400 שאמרו, שלמדו במשנה ואמרנו שגם הברייתא מסכים, זה פטור, אז אומר רבה, הדמר אמור אפילו בשדה קוצים, אפילו שזה עבר לשדה קוצים, שכולם יודעים שקוצים, שם ישמור, צ'יק צ'ק, נוח מאוד לאש, לייחס ולדלג עליהם, שאין כל זה, אנחנו אומרים שזה פטור. גם בקוצים אנחנו אומרים, סתכלו רשי דיבור המתחיל ואפילו שדה קוצים, אפילו הייתה שדה שקופצת לשמעור מעל לגדר מלאה קוצים שנוח האש ליבר בי לדלג, עדיין אנחנו אומרים שפטור. מוסיפה הגמרה מרב פאפה, ובציור הזה פטור רק כאשר יש משפת קוצים מולמעלה, זה חידוש גדול. מגיע הרב פאפה ואומר שמתה רבה מגיע ואומר אפילו שקוצים אני לא מבדיל, אבל מי איפה צריך להתחיל לגדר של הארבע? מהספיץ, מהשפת קוצים מלמעלה, שמי שמה צריך להיות ארבע, גדר מינימום ארבע בשביל להיות פטור, כן? ואז אתה יכול להגיד שגם בקוצים אם זה עבר אתה פטור, אבל אם אתה מתחיל לספור את הארבע בתוך הארבע עדיין כולל הקוצים, אז פה בקוצים, זאת אומרת לפי רב פאפה, עכשיו רב פאפה רבי דוד, אתה תגיד לי פה כיום אני לא כזה בעניינים, רב פאפה חולק על רבה או ש...
לא,
אתה בטוח, כן? אתה יודע מה שאתה אומר. אז הוא אומר פה שרב פאפה לא חולק על רבה, רב פאפה מבאר את רבה שמשהו מוסיף קוצים, אין בעיה זה גם קוצים, אבל מה הוא חייב להתחיל לגובה של הגדר, חייב להיות משפת קוצים ולמעלה. רבי דוד, רבי הרצנה, כן... עכשיו הגמרא מביאה מחלוקת, זה כבר מחלוקת ידועה, באיזה אש מדובר פה. שאני אומר שאש עובר גדר 400, ששמרנו רוחב והדרך הרבים נער פטור, באיזה אש מדובר פה? מגיע רב, מחלוקת רב ושמואל. אמר רב, לא שאנו, מה שאנחנו למדנו במשנה שפטור על אש, שעברה גדר שגבוה 400 והזיקה, זה אלא בקולחת. מה זה קולחת? אתם יודעים, תסתכלו רשי מסביר את זה בשורה 1. רשי דיבור המתחיל אלא בקולחת, אומר רשי, אש שקולח מתמר ועולה למעלה. זאת אומרת שהוא מתמר האש עולה כלפי מעלה, אז אנחנו אומרים, שב-400 אתה כבר פטור, מ-4 ולמעלה זה פטור. אבל בנכפפת, זה נקרא שהרוח מטה אותה, והוא לא עולה כלפי מעלה. הוא קופט אותו לצדדים, זאת אומרת, השלבת לא עולה ככה, השלבת נפסקת מן האש ומדלגת. זאת אומרת, היא הולכת כיוון, יש כזה אש, אתה יכול לראות, צביקה, במשך השנים שלך יצא לך מלא לראות בטח אש שהולך ככה, הוא מפסיק את השלבת והולך לכיוון שמאלה, לכיוון ימין, אז פה אנחנו אומרים, אפילו שהגדר הזה עברה גבוה, אפילו עד 100 אמה, אנחנו אומרים שחייב. תסתכלו פה רשי, יש פה שתי פירושים, תסתכלו רשי דיבור המתחיל אבל נכפפת. אז רשי אומר ככה, אבל נכפפת שרוח מטה אותה וכופה לצדדין, הוא מפסיק השלבת ודולגת, זה מה שהסברנו, אז פה אנחנו אומרים, שאפילו אם הגובה הייתה 100 אמה, זה לא משנה, אז אני אומר שחייב לפי שיטה דרב. לישנה אחינה, אז רשי מביא פירוש אחר. מה זה נכפפת? אש נמוכה הולכת ונשרכת בעשבים ובקסמים שעל גבי קרקע. איל כך אפילו עברה דרך רשות הרבים רחב מאוד, אז אנחנו אומרים שחייב. מה אתה אומר על הפירוש הזה?
הוא לא מדבר בכלל על 400, הוא מדבר כאן על רשות הרבים.
זאת אומרת, לפי הפירוש השני של רש, אנחנו לא מדברים על הגדר, אנחנו מדברים על השלב של רשות הרבים, שאם זה כזה, אם זה קולחת, זה הולך למעלה, אז אם זה עובר לך את הרוחב 16 אמות, אתה לא אשם. אבל אם זה אש נכפפת, כמו שהפירוש השני נמוכה, הולכת ונשרכת, כן, אבל תוספות, דיבור המתחיל לא שנו אלא בקולחת, אומר תוספות, כן הגדר כאה. זה הולך כן על הדין של גדר וגרס, אבל בנכפפת אפילו עד 100 אמה, ולא גרס 100 מיל, דמי לא שייך בגובה. בקיצור, אז תוספות גם כן מדבר על הקטע הזה, שמדובר פה על הקטע של גדר. לא על הדין של הזה. אז הכל פנים, בוא לא ניכנס ל... מה? לפי הפירוש הראשון, אומר ככה, כשהאש קולחת, זה ברור לכולם עולה למעלה, אבל אם נכפפת, לפי הפירוש הראשון של רשי, שרוח מטה אותה וכופל את צדדין, אז פה אנחנו אומרים שבכזה מצב, אפילו שהגדר גבוה 4 פלוס, אפילו עד 100, אין לך פטור. כי האש הזה הולך לכיוון פה, זה קופץ לכיוון ימין ושמאל. אין פה גד. לפי הפירוש השני לא, נכפפת זה נקרא שיש לך אש נמוכה מאוד, שהאש הזה פיטי, אתה לא תראה שלבת, אתה לא תראה את הצבע כתום. היא הולכת ככה בכיוון כמו למעלה, היא הולכת נשרכת לכיוון כמו הסבים בשקט, אין לה מה לשרוף למעלה, היא נשרכת. אז פה הוא רוצה להגיד שאפילו זה עבר על הדין השני במשתן, דרך הרבים, גם כן יהיה פטור. אז לפי זה באמת זה רק יהיה חייב. אז פה לפי הפירוש הזה זה רק מסתדר על זה, כי למה? כי אם יש לך גדר, אז באש נשרחת זה לא אמור לעבור. תמיד, ככה הוא יודע מה שהוא אומר. אבל רשי לא כזה מסביר את הנפקמינה, אבל הוא אומר את הנפקמינה, הוא יודע מה הוא בטח ראה את זה, אז זה מסתדר. אבל כל פנים, בורי חתו עד אנוי לעיני מלך, או אילם שעקו נהיו בדבורי. הרב יואב, הבנתם את השתי הפירושים? כן. מגיע שיטת שמואל, שמואל אמר, שמסניתין, המשנה שלנו שפטר, מדובר בנכפפת, זאת אומרת הפוך, רב אומר שנכפף את זה מאוד חמור, כמו שהסברנו, בוא נלך לפי הפירוש הרגיל, הפירוש הראשון, שעד 100 אמה, אם זה הולך לכיוון מטה, זאת אומרת, השלבת נפסק לקווה למעלה, זה הולך לכיוון מטה צדדין, אין את זה גבל. אומר הפוך, שמואל אומר הפוך. מסניטין, המשנה שלנו שפטרה רק באופן שעברה גדר שלא פחות 400, מדובר בנכפפת. אבל בקולחת, אם זה קולח כלפי מעלה, אפילו זה עבר גדר גבוה כלשהו, תראה מה זה שמואל מקל, אז אני אומר כבר פטור. זאת אומרת, שמואל הולך הפוך על הפוך, שמואל הולך לכולה. שמה שהמשנה שלנו פטרה, זה רק באופן שעברה גדר שהיה מינימום 400 ומעלה. אם זה פחות מ-400, 369 כבר חייב, זה מדובר דווקא בכזה אש שהולכת כלפי הכיוונים. אם זה הולך בכלל רק לכיוון מעלה, אז פה אם יש לך גדר כלשהו כבר, וזה הלך, עבר את הגדר, אז פה אנחנו אומרים שאתה לא אשם, ואתה פטור. ככה שיטת שמואל לפי ה... כן, זה פשוט, תן לי דקה לבדוק משהו, כן מעניין אותי. כן. הוא אומר, הוא נכנס פה באמת לזה. שאם אני אלך לפי הפירוש השני של רשי, שנכפפת זה נקרא אש נמוכה שהולכת ונשרכת בעשבים, אז לפי זה יוצא שהכוח של אש כזה נכפפת זה יותר לעניין המרחק. שיכולה לעבור מחכים אפילו 16 אמה, אמרנו יותר מיש הקולחת. אז לפי זה אמרנו שזה הולך על הגטע של רשות הרבים. אז לפי זה יש לנו פשט אחר, שמה, לפי הפירוש השני של רשי הוא אומר, שלפי שמואל יצא, שמתי אני אומר, זאת אומרת, אמרנו ככה, לפי רב, ברוחב 16 אמה פטור, אז רב אומר זה דווקא בקולחת. נכפפת אפילו רוחב 100 אמות חייב. שמואל אומר הפוך. מה שאני אומר במשנה מדובר בנכפפת, אבל בקולחת, אפילו בכלשהו, יהיה פטור, זה הולך לפי הפירוש השני, גם כן על המרחק, אז זה מאוד מסתדר. טוב. קיצור, אמרנו שתוספות חולקים על הפירוש הזה, אז בסדר. אז בקיצור, אמרנו, אז מקודם הסברנו לפי הפירוש הראשון, לפי הפירוש השני זה גם מסתדר, הלאה. עכשיו הגמרא מביאה ראיה מברייתא מפורשת כמו רב, שהשיעורים שלמדנו במשנה שלנו, עד ארבע, ומי ארבע ומעלה חייב, זה דווקא בכל אחד. וגם כן ברייתא, לא, ברייתא רק כרב. תנא כבתאי דרב. באמת דברים אמורים שאנחנו אומרים, כי אם זה, שאם זה עבר, באמת דברים אמורים שאני אומר שזה פטור אם זה עבר, דווקא בקולחת, אבל בנכפפת, ועיצים מצויים לה, אפילו עד 100 מיל, חייב. ואז כתוב, עברה נער או שלולית שהם רחבים 800, פטור. אז מה אנחנו רואים פה מפורש בברייתא? שמה? עוד פעם הוא חוזר פה להסביר את הדין. כן, אז לא נכנסתי פה לקטע, כן. כן, אתה יכול להסביר את זה גם לפי הפירוש השני ברשי. כן? איך אתה עושים ש... אם אתה תדיר את זה, מה זה מביא הפירוש שאני מראה שעוד יותר, זאת אומרת, מה שלמדו בשברה דרך הרבים פטור, דווקא בקולחת. כן, אז כמו שההלכה הזאת היא בקולחת, כך הדין הראשון בקולחת, כי פה יותר מסתדר, מה כתוב פה בברייתא? כתוב פה בברייתא ככה, במה דברים אמורים, הברייתא הזאת הולכת על הנושא של דרך הרבים, ככה הם מסבירים. הולך על דרך הרבים. מתי אני אומר דרך הרבים, אני אומר פטור דווקא בקולחת, אבל נכפפת ויצאים מצויים לה, אפילו עד מהמיל חייב. אז רואים במה רואים בברייתא, שהדין השני של דרך הרבים, זה פטור דווקא בקולחת, אבל בנכפפת זה אחרת. אז הוא אומר ככה, כמו שהדין השני מדובר בקולחת, אז גם הרשע זה גם הולך בקולחת, בקיצור, כשיטת רב, מקל על מקומו בא בשלום, אז ברייתא מפורשת כמו רב. טוב, אז הסברנו את הדין הראשון במשנה, שאם זה עברה גדר שגבו 400 פטור, הדבר ראשון אמרנו, שאין לנו מחלוקת בין המשנה וברייתא, ש4 זה לפי כולה אלמה פטור, זאת אומרת, מ-4 ומעלה פטור, כולל 4, מ-4 ומטה 3.99 ומטה זה כבר חייב, ואז הבאנו פה מחלוקת רב ושמואל, מתי המשנה שלנו מדבר, לפי רב המשנה שלנו מדבר דווקא בקולחת, נכפפת אפילו יותר חמור, אפילו עד 100 מה חייב, ולפי שמואל הפוך, המשנה שלנו מדבר שפותרת זה נכפפת, בקולחת זה יהיה עוד יותר קל שפטור, אבל יש לנו ברייתא כמו רב, ואנחנו עוברים להלכה השנייה במשנה שלמדנו, שאם האש עובר דרך רוחב הרבים רבי בר, אתה הדלקת אש בכיוון אחד, וזה עבר לך דרך של 16 אמה, וזה הזיק בצד השני, אז למדנו פטור. אז אומרת הגמרא, מן תנא, מי זה התנא פה במשנה שסובר, שגם אם זה עבר רק כשיעור דרך הרבים פטור, מי זה השיטה הזאת? אמר רב הרבי אליעזרי, לתנן יש משנה בעמוד ב', נראה את זה אולי עוד היום, שכתוב שם שיש מחלוקת תנאים, מה המרחק שתעבור על לקו ויהיה פטור, אז כתוב שם רבי אליעזר אומר, גם אם זה עבר 16 אמות כדרך רשות הרבים, פטור. מה רבי עקיבא אומר? רבי עקיבא אומר שרק אם זה עבר רוחב 50 אמה פטור, אבל אם ב-16 עדיין חייב, ב-16 עדיין אתה עדיין אשם. אז פה יש לנו פה במשנה מפורשת שכתוב דרך הרבים 16, על המשנה שלנו הולכת פה כמו רבי אליעזר, שגם אם זה עבר רוחב 16, אנחנו כבר מקילים, אתה אומר שזה פתור. יש לנו שם שתי עוד שתי שיטות, יש לנו רבי עקיבא, רבי עקיבא אומר שרק אם עבר רוחב 50, עד 50 אתה עדיין חייב, ויש לנו רבי שמעון בן יוחאי שאומר שאין לזה שיעור, הכל נמדד לפי גודל הדלקה. כל פעם צריך למדוד לפי גודל הדלקה, ואז נשאר לך עד כמה אתה יכול להיות פושע, עד איפה שזה יעבור, שזה אנשים אותך, אז ככה נראה בהמשך זה. אז כל פנים, המשנה שלנו הולך כמו רבי אליעזר, שאנחנו כבר מקילים שאם זה עבר 16, הוא כבר, זה לא קשור אליו, ופטור. סתם, תוספות אומר פה, דרך הרבי מנתן הרבי אליעזר, אומר תוספות המסניטים, קי, ואז יצא לך שזה סתם ואחר כך מחלוקת. סתם ואחר כך מחלוקת בדרך כלל, הלכה לא כסתם. אם יש לך סתם משנה ואחר כך מחלוקת, הלכה לא כסתם. אז אומר פה תוספות, כאילו רוצה להשמיע לנו פה שהלכה לא ככה. ככה אומר פה תוספות, סתכל תוספות קטן, שדרך הרבה מתן הרבה לידות, המסניטין קאי, ואבי סתם ואחר כך מחלוקת. מתי הלכה כסתם משנה? אם זה סתם בלי, אין מחלוקת אחר כך. אם זה סתם ואחר כך מחלוקת, הלכה לא כסתם משנה. אז בקיצור, הלכה לא יהיה ככה. איך זה נראה שם? או רבי עקיבא או רבי שמעון, אני לא יודע. מה אתה אומר רבי דוד?
איך תוכחת שזה רבי
עזר? לא. אבל משנה לא כתוב שזה 16 או 50 או מה? שם הם חוקים, מה זה דרך הרבים? אחד אומר 50
מה שאלו? אם אתה חייב, מה הם חלקו שם 16 אמות או זה?
לא אם זה דרך, דרך הרבים זה לכולי על מה שמענו מסכת שבת כבר, דרך הרבים, שם נחלקו בקטע של האש, נראה את זה במשנה מיד מיד בעמוד א' למעלה, נראה את זה עוד כמה דקות ממש מתחילים את המשנה, זה לא קשור, דרך הרבים כולם יודעים כבר מסכת שבת זה 16 אמה, אז פה המשנה הולכת כמו רבי אליעזר. אנחנו למדנו במשנה הדין האחרון והשלישי של המשנה בעמוד הזה, אז למדנו במשנה שאם האש, אתה הדלקת אש, רבי צביקה, לא אתה, אנחנו לא מדליקים, אנחנו לא מזיקים. בן אדם הדליק אש מעבר לנער, אז כתוב שם ככה, או נער, ועבר בצד השני של הנער, אז כתוב שם פטור. עכשיו הגמרא הולכת להביא מחלוקת גם בדין הזה של המשנה, מה זה נער הזה. אז הגמרא מביא עוד פעם.
זה משנה, זה ברייתא.
זה משנה, למה? במשנה כתוב או נער. איפה?
חייב, עבר נער או שולית, שאין לחביב.
משנה, עכשיו הגמרא, תסתכל במשנה שהתחלנו. עברה גדר שהוא גבוה דל לדמת או דרך הרבים, או נער. לא, אבל עכשיו הגמרא הולכת להסביר את המשנה. מה שאנחנו למדנו שזה כתוב נער, עכשיו במשנה לא כתוב איזה נער, נער ממש, לא כתוב עמות, כתוב במשנה נער סתם. אז הגמרא מביאה מחלוקת המוראים להסביר לנו פה את המשנה מה הכוונה נער. אז אנחנו הבאנו בברייתא, בברייתא כן כתוב שיעור. בברייתא כתוב 800, הרגע שסיימנו את הברייתא לפני כמה דקות, אבל עכשיו במשנה לא כתוב שיעור. אז בואו נראה מחלוקת. רב אמר שהנער שלמדנו במשנה... מה? לא, כתוב עברה נער או שלולית שהם רחבים, זה הולך גם על הנער. מפורש, כן, כן. הברייתא כתוב 8, במשנה לא כתוב שיעור. אז מה זה נער במשנה שכתוב שאם האש עבר, אתה הדלקת האש מעבר נער אחד, זה עבר לכיוון השני פטור. אז רב אמר, מה שכתוב במשנה זה הכוונה לנער ממש. נער כפשוטו, נער. תראה כבר את השיטה השנייה שתבין מה זה נקרא לא נער ממש. אז לפי רב זה נקרא מתי תהיה פטור דווקא אם זה עבר נער ממש. ושמואל אמר, במשנה מדובר לא נער, אפילו אריסה דדלאי. אריסה דדלאי זה נקרא יאור קטן שהיו דולים מזה מים ומשקים את השדות. אז זה כבר אפילו אם זה עבר את אפילו את אריסה דדלאי הזה, אז אנחנו אומרים שזה פטור. אז בוא נראה איפה, בוא נסכם את המחלוקת איך זה יוצא. אז בסוף אני אגלה לכם למעשה אין מחלוקת בהלכה. אז בוא תראו. מאן דאמר רב שאומר שמדובר נער ממש, אז לפי שיטתו יהיה פטור אף על גב דלק המים. אפילו שאין מים בנער, כי הרגע שהוא רחב, הרגע שבדרך כלל נער ממש הוא רחב, אז זה נחשב כדרך הרבים. כמו שראינו בגף השני במשנה, שדרך הרבים אם זה עבר זה פטור, זה לא קשור אם יש שם מים או לא, שמים מכבי אש, כן? זה לא קשור. אז גם פה הרגע שנער, אפילו שהנער יבש, אם זה עבר אותו, זה פטור. עכשיו, נער בדרך כלל כמה עמוד זה? לא 16, כמו שראינו קודם בברית, הנער בדרך כלל זה 8 עמוד. נו, אז מה אתה משווה? אז תקל תוספות הקטנצ'יק. דיבור המתחיל, מן דאמר נער ממש, אף אגב זה לס במאי. השואל תוספות, ואף אגב זה ברשות הרבים בו את זין עמוד, אומר תוספות, אך הסגי בשמונה עמות. למה? מתוך שהנער עמוק, וגם יש בו קרירות מים שעוברים בו תמיד. זאת אומרת ככה, יש פה שתי, אחרת אם, אם, אם זה יהיה הלכה שחייב להיות נער כרוחב 16, אז זה כבר אותו הלכה של המדין השני. יש פה, הלכה השנייה במשנה, אז אם זה עבר דרך הרבים 16 עמות, זה הלכה שפטור. מגיע הלכה שנייה שלישית לפי רב, אם זה עבר נער, אפילו שהנער אין בו מים, רק רוחב זה כבר מספיק. איי, נער אמרנו מקודם הביתה שסתם נער היה 800, אז אומר, כן, בנער מספיק 8 ולא צריך 16, כמו הדין השני במשנה בדרך הרבים. למה? אומר, תוספות, יש לנו שתי סיבות. אחד, שהוא מאוד, הוא מאוד עמוק, אז העומק בפנים, זה כנראה מפריע לה, תמיד, אם האש נכנס פה לנער, אפילו שהוא יבש, הוא הולך לכיוון פנימה. הוא הולך יותר ככה, אז יותר קשה לו להתפשט. או גם שהוא בדרך כלל נער, בדרך כלל הוא מלא. אולי בקיץ, אבל עדיין יש לו קרירות של מים. הקרירות של מים אמור לחבוט אותו. אז בקיצור, לפי שיטת רב, נער, הכוונה, נער יבש אפילו, ואפילו שאין לו 16 אמות, כמו שראינו בתוספות, שהוא הולך על הסמכות הברייתא הקודמת, שזה בדרך כלל 8, פה מספיק, יש לו שתי צירופים להקל. גם כי הוא עמוק יותר, וגם שהוא בדרך כלל יש לו את הקרירות של מים, זה תוספות מאוד חשוב. זה שיטת רב. ומנדה אמר, לפי שמואל שאומר שבו במשנה מדובר, ריסא דדלאי, זה יהיה מאוד קטנצ'י. אז לפי שיטתו חייב להיות איז במאיה אין, אבל לז במאיה אם אין מים ביור, לא. אז בקיצור, מה שאני הבנתי פה יוצא, שאין מחלוקת, גם רב יודע לשיטתו, שהריסא דדלאי אין מים, אז זה גם פתור. כל אחד מסביר את המשנה, מה מתכוונה בנער. זאת אומרת, שמואל מודה לרב, שבנער נער ממש יבש, זה גם פתור, ורב מודה שאם הריסא דדלאי אין מים, אז זה פתור. זאת אומרת, כל אחד רק מסביר את המשנה, מה הכוונה במשנה, אבל למעשה אין מחלוקת בהלכה. עכשיו הגמרא מביאה סוגיה אודות דברים שבמסדר זרעים במסכת פאה.
סיכום, נער קטן עם מים חלק, נער ריק 8 אמות,
יפה, חלק פטור, יפה, סיכמת את זה משהו. עכשיו הגמרא מביאה סוגיה אודות דברים שמפסיק בשדה לעניין פאה, ולמעשה אנחנו דיברנו מקודם, כתוב בברית הקודמת שסיימנו שם במחלוקת הקודמת באיזה אש, אז בסוף הבאנו פה את הברית הראיה לרב, אז כתוב בברית דרך אגב, עברה נער או שלולית שהם רחבים 8 אמות פטור. עכשיו אנחנו הולכים גם לראות איזה שלולית, מה זה הכוונה שלולית שהברית דיברה מקודם, שאם יש לך שלולית גם כשמפסיק 8 אמות, אמרנו פטור, במשנה הבאנו נער. שלולית גם ראינו בברייתא שפטור. מה זה השלולית? אז בואו נראה משנה במסכת פאה, ומשם אנחנו נראה איזה שלולית הכוונה גם לנושא שלנו. אז כתוב שם ככה, תנא תמה משנה במסכת פאה, מביא לי פה שזה פרק ב' משנה א'. אנחנו יודעים שצריכים לתת פאה, אם יש לך צביקה מלא שדות, אתה חייב לתת פאה מכל שדה ושדה בנפרד. אז כתוב שם, ואילו מפסיקים לפאה, איזה דברים עושים לך להפסיק לפאה שהשדה הזאת נחשבת כשתי שדה או שדות? 3. מה? זאת אומרת, אתה בא לבית אחד, צביקה, ואתה, מי, אמרנו, אם יש לך 40 שדות, אתה חייב 40 פעמים פאה מכל שדה. אם יש לך פה עכשיו, זה מי איפה אתה יודע, מה מפסיק לך להיקרא שזה שדה נפרדת, שאתה חייב להביא עוד פעם פאה לעניים. אז כתוב, ואילו מפסיקים לפאה, דברים האלו שעכשיו הולכים לפרט, זה עושה לך להפסיק לפאה, שזה עכשיו הולך להיות לך כאילו שדה נפרדת. ואתה חייב להביא פאה מכל חלק בנפרד. אז איזה דברים? אז המשנה מונה שם ככה. הנחל. זה הדבר הראשון, נחל כפשוטו, והשלולית, כבר הגמרא תשאל עוד דקה מה זה השלולית, וזה למעשה לכן זה נכנס לפה לדף היומי שלנו, ודרך היחיד, דרך היחיד זה נקרא שהוא רחב 400, זה נקרא ודרך היחיד, רשי אומר גם כדרך הריד 400, והדבר הרביעי שמופיע שם, ודרך הרבים, שדרך הרבים כולכם יודעים שזה רחב 16 אמה, בקיצור אחד מארבע דברים האלו, נחל או שלולית, או דרך היחיד, או דרך הרבים, זה עובר באמצע השדה, אז זה נחשב כבר כשתי שדות, ואז צביקה חייב לתת עוד פעם פאה, פה נפרד וצד השני בנפרד. עכשיו דבר אחד אנחנו לא מבינים מה זה שלולית. מהי שלולית? אז מביאה הגמרא גם על זה מחלוקת. אמר רב יהודה, אמר שמואל, שלולית זה מקום שמי קשומים שוללים שם. סתכל רשי דיבור המתחיל שוללים, זה מלשון מתקפצין. רשי מביא כמו מן השלל של ביצים, זה פירוש שחשון שרשי מסביר את המילה שלולית מלשון להתקבץ. דבר אחר, פירוש שני ברשי, זה פירוש מאוד מעניין, לשון שלל ומלכוח, לא דבר שמתקבץ, דבר המקובץ. שלל זה דבר מקובץ. אז על כל פנים זה סוג, כמו שאנחנו קוראים לילדים, ילדים בגיל אפס כבר יודעים, כל שלולית זה נקרא באמת השפה, זה המקור של התלמוד, של הגמרא שלנו, זה נקרא שלולית, זה מגיע מפה, מקום שמים מתקבצים שם, זה נקרא שלולית. רביבי אמר רבי יוחנן, ששלולית זה משהו אחר, מה זה? אמת המים שמחלקת שלל לאגפיה. זה אמת המים שמתחיל לחלק שלל לאגפיה, תקל רשי אחרון בעמוד, שמשקין אותן ממנה ונושאים פירות. זאת אומרת, אם יש לך שלולית באמצע שדה, מה זה השלולית? שמחלקת שלל לאגפיה, שנותן לך, הוא משקה את כל השדות שמצדדים, אז רשי, תוספות, תקל לך שתוספות אחרון בעמוד מסביר את זה, שמחלקת שלל לאגפיה, כשגדלה האמה, אז מתמלה, איפה הגרסה פה החטא? מתמלין מים לבורות שכין ומאורות שסביבותיה, שמסכים מהם הסודות. זה לא חולק על רשי, אותו רעיון. שמה מתמלא, אז היא מתחילה לחלק מים לבורות שכין ומאורות שסביבה, אז זה נקרא שלולית. עכשיו, יש מחלוקת ביניהם, איך המחלוקת? אז הגמרא מסבירה, כן, לשיטה אחד אמרנו שלולית, כמו שהילדים היום יודעים שלולית, שלולית קטנה, שמקום שמתקבט קצת מים, זה כבר נקרא שלולית. ואם יש לך כזה שלולית רצינית באמצע השדה שלך, זה נקרא מחלק. לפי השיטה השנייה, הוא חייב להיות שלולית שהוא מחלק אפילו לאחרים. אז בוא נראה איפה חלה המחלוקת. אומרת הגמרא, מאן דאמר, לפי שיטת שמואל, שאומר שאיזה שלולית מפסיקה לפאה, זה מקום שמי גשמים שוללין שם. אז כל שכן שלפי שיטתו עמת המים, שזה הרבה יותר מים, ברור שזה מפסיק. אבל אומן דאמר, לפי רבי יוחנן, אומר שמה זה שלולית המפסיקה, זה דווקא עמת המים. אז זה דווקא אם יש לך עמת המים, זה סוג של כזה מעבר. כמעמת המים זה לשון צינום עבר, שמים שהוא מחלק למים לבורות שכין, דווקא זה מפסיק. אבל מקום סתם שמי גשמים שוללין שם, לא מפסיק. למה אומרת הגמרא, דענו, אנחנו עוברים לסמך א' עמוד ב'. דענה בגנה דער המיקרו. אלו הם נקראים בורות הקרקע. מה זה אומר בורות הקרקע? אתה יכול להבין את זה היום. רבי, כשאתה הולך ברחוב, אתה רואה שלולית קטנה, זה לא נחשב עכשיו מהצד השני שלו, זה כבר שדה נפרדת. זה נחשב חלק מהשדה, כמו שיש לך בור קטן בתוך השדה, כן, כמו בהגנות, אז זה לא עושה אותה כשתי שדות, אז לכן הוא יכול לתת פעה מצד אחד, לפתור את כל השדה. אני מאמין שככה הלכה, נכון, רבי דוד? נכון, אבל אני לא רואה פה, הוא לא מכיע פה, פה אין לי רמב"ם, היום אני רציתי להגיד איזה משהו רמב"ם, חשבתי להביא את הספר לפה, אבל על כל פנים, אז יש לנו מחלוקת מה זה שלולית שמפסיקה לעניין פאה, האם זה סתם מקום שמתקבט שם המים, או עמת המים שכבר אפילו מחלק מים למקום אחר, ומה זה קשור אלינו? קשור אלינו שגם בנושא שלנו באש, שכתוב בברייתא שאם הדלקת אש מעבר לשלולית ודבר למקום אחר זה פטור, אז מה ההגדרה של שלולית? אז לכן זה נכנס לפה הסוגיה, שאותו מחלוקת שיש לנו פה רבי יוחנן ורב יהודה אמר שמואל. אז יפה, רצית עכשיו להגיד את זה, שבברייתא כתוב שהשלולית חייב להיות 800. יפה, אז לכאורה, אז גם פה חייב להיות, אפילו כשאני מדבר איתך, שלולית של ילדים קטנים, אם זה ממש קטן, אז אני מאמין שלפי כולה אלמה זה כלום. זה לא עושה לך פעש. כשאני אומר לך, שלולית שמתקבץ מים, האם זה כבר מספיק? נכון, רבי דוד, אני לא אפשר להגיד שבור קטן. מדובר פה כנראה שלולית שמתקבץ מים ב-800. אז מגיע שמואל אומר לו, מגיע שיטת רבי יוחנן, הוא אומר לו שצריך להיות עמת המים שמחלקת שלל, זה לא מספיק שהוא סתם מתקבץ, כי זה סתם בור קטן שמתחבר. אני מאמין שמדברים על זה מפורש, אבל לא ראיתי שרשי מדגיש את זה, שפה מדובר שהמינימום חייב להיות 800 לפי כול העלמה, אבל בברייתא הקודמת שאנחנו ראינו בנושא של אש, אז כתוב מפורש, עברה נער או שלולית שהם רחבים 800 פטור. אני פה הבנתי שהמינימום חייב להיות 800, גם בפאה. השאלה, מה נקרא שלולית של 800 שפטור? הוא אומר שמספיק 800 שמתקבץ, אבל הוא עוד לא עמת המים. ושיטה השנייה זה שיטת, עוד פעם, זה שיטה רבי יוחנן, הוא אומר שמחלק את פעמים שלל. מה אתה אמרת שיש כן הלכה? טוב.
אמרתי, בכל שזה ממונות, יש הלכה.
בנושא של אש זה ממונות, אבל בנושא של פאה זה לא ממונות. זה מתנות עניים. יפה. מתנות עניים, אני לא יודע אם זה נקרא ממונות, אני לא יודע, אבל לא ניכנס לזה. נכון, אני לא יודע. לא יודע מה להגיד, אבל עוד פעם, אתה צודק, המוציא מחברו על עברה, בדרך כלל בממונות אנחנו פוסקים ככה, אבל פה בפאה, אם זה נקרא, נכנס לקטגוריה של חושי משפט, אני לא יודע. מעניין, הוא מביא לי פה, מעניין מה שהוא אומר. הריאה בשם השוטה מקובצת, אני רואה פה במשנת ראשונים אצלי בתוך הגמרא בפנים, מביא פה שורה האחרונה, הוא אומר הפוך השוטה מקובצת, הרבה מביא לי שזה אותו מחלוקת פה אצלנו, הוא אומר לא, אם הסתברא דווקא גבי פאהו, אם משום דאיקא למי מראי טעמה, שהוא אומר שמי גשמים שוללין שם, זה לא נקרא שום הפסקה, כי אמרנו זה בגנה בעלמא, זה סתם כזה בור קטן. אבל אומר, אבל אך אגבי דלקה, אבי הקריה שלולית. אם יש לך כזה דבר ששמונה אמות אומר הריאה בשם השיטה מקובצת, עדיין אם יש לך זה מבחינת שלולית, זה נקרא שלולית. מבחינת שאני מדבר איתך פאה, אתה יכול להגיד שהוא מבחינת קרקע, הוא נחשב קרקע אחד. כי זה סתם כמו בור וזה מתבטל.
שונה לגבי מול אש.
יפה, יפה רבי, יואב, הבין מיד. הבנתם רבי, כשאני מדבר איתך מול אש, אז מה אכפת לי אם זה 10 קרקעות או קרקע אחד? אם זה יש לו דין של שלולית 8 אמות, אז אמור להיות פטור בצד השני. אתה מדבר איתי מול פאה, אתה יכול להגיד לא. אם זה סתם משהו שמתקבץ פה מים, אז זה קרקע אחד עכשיו, זה כמו בור שיש לך באמצע שדה, שהבור לא מפסיק בין זה. ככה, זה ריאה חולק כנראה על הרעיון פה של, כמו שהסברנו, שהנכנס לפה מה זה נקרא שלולית, אותו מחלוקת. אז יפה, טוב שראיתי את זה.
מה עושה אותו שלולית ולא נער?
שלולית אמרנו מחלוקת, מה זה נקרא שלולית? או מקום שמי גשמים מתקבץ, או אמת המים שמחלקת שלה לאגפיה. ואז אמרנו שמי שסובר...
נער זה
נער, אתה שואל אותי מה זה, אתה לא יודע מה זה נער?
זה נער, זה נער, אני לא יודע מה זה נער.
אני לא יכול להגיד, אני לא מכיר מלא נערות, אני מכיר יותר שיש.
נער,
מה שולי זה מתייבש. נער, הרב יואב, מה זה נער שיכול להבין היום מה זה נער? נער כמו שאתה רואה בתמונות של... אתה רואה?
אני לא מתעסק עכשיו בפירוס הפואטי. טכנית, מה זה נער? תגדיר לי נער.
נער זה עמוק, עמוק, יש לך עומק של מים סגור. סגור, עומק של מים. שהוא רחב 800 אמרנו מינימום. והוא עומק, עומק, עמוק. כמו שאתה רואה בכל הציורים שהזכרה איתה.
מה זה עמוק? מה זה עמוק?
אתה רוצה להסביר עכשיו בפה?
מספר, תן לי מספר.
אז אני אתן לך עכשיו, רבי דוד רוצה לענות משהו, אני רואה.
אבל זה 60 סנטימטר. כל הנערות זורמות הימה. יש אחד כללי, נער זה בדרך כלל, זה מקום של מים שהולך לך מפה עד לים. זה דבר גדול. זה נקרא, זה נקרא.
אם הוא הולך לים, הוא לא
נקרא נער? זה ככה, זה כולנו, לא דומה לימה. מה, אתה מתווכח עם ה...
אני שואל, אני לא מתווכח.
לא, הוא צדיק, לא צריך להתקיף.
כל הנערות בסופו של דבר...
רב יואב, איך אנחנו מסבירים לו מה זה נער במושגים של תפשין פי דלד?
נחל לא. נחל לא, נחל יכול להיות גם משהו קל יותר...
נער, כמו שאנחנו מכירים בתמונות בתלמוד תורה הראו לנו.
זה הגרות, אתה מבוקים, אתם מבינים, זה נער.
אי אפשר לעבור אותה שהוא זרם.
או, יפה, הסביר לך.
אי אפשר לעבור, למה? אנחנו יודעים לרבי פנחס בן יאיר, שהוא אומר לרע גינה, יצוך ממך.
כן.
זה זרם גדולים, זה דבר שעולה...
יש זרם של מים גדול רציני.
וזה... אני התפלטתי כאן שכתקו כאן מסבירים שנער שזה גם כאילו שאין בו מים, כי נער אנחנו יודעים...
בדרך כלל.
ידענו שתמיד יש
מים. נכון, בדרך כלל, גם בקיץ.
רק בנחל יכול להתייבש. נחל איתן, נחל...
למשל, למשל יש, ב... יש את ה... איך קוראים לזה? כל המעיינות. איך אתה קורא לזה? או, אנחנו לא מדברים פה כרגע על מים.
יש נחל ויש...
נכון.
נחל, בדרך כלל יש נחל איתן ונחל לא איתן. נחל איתן זה כשיש מים ונחל זה ירד. אבל נער זה
מה שכן, בנער דוד יש הרבה עצים שם שהם יכולים...
לא משנה מה הגדרה, הגדרה, אבל הנער... תמיד יש לך מים, תמיד. כל קיץ תמיד יש לך מים, תמיד. זה הגדרה. אז לכן כאן התפלט שכתוב כאן נער, שגם יכול להתאבש ויש לך כזה מטבות.
מעניין, נכון, יפה. יפה. טוב, אנחנו מתחילים משנה חדשה.
מה?
יכול להיות מצב שייתנו לו את הזרם ולשקול את השדות.
אין כזה דבר, נער זה אף פעם לא מצמא, לא מתוקן.
לא, מתאים את הזרם של הנער גם. לשקול את השדות.
זה נקרא יובל, שאתה הולך ליובל מהנער. אתה עושה לך איזה שביל משהו, אבל אתה אומר נער.
אז אנחנו מתחילים משנה חדשה בסייעתא דשמיא, שהמשנה הזאת למעשה הזכרנו כבר את הרוב בעל פה בעמוד הקודם, עכשיו נראה את המקור. המשנה שלנו הולכת לדון באמת בשיעור המרחק שתעבור ותדלג את האש ויהיה חייב, אז אנחנו למדנו את זה מקודם הנושא, שראינו שבמשנה שלנו כתוב בדרך הרבים, אז המשנה אמרה שיטת רבי אליעזר שזה מספיק דרך הרבים שיהיה פטור 16 אמה, עכשיו כמו שאמרנו סתם ואחר כך מחלוקת, פה נראה את המחלוקת שזה לא כזה חלק, שלוש תנאים. המדליק בתוך שלו, בנדלם מדליק אש בתוך השטח שלו, כן? ומעניין, מה זה המדליק אש בשלו? אז מביאים הראשונים, והראשונים כותבים פה כי ככה, כי אם הוא לא ידליק בתוך שלו, ידליק בתוך, בתוך של השכן שחווה שלו, אף פעם הוא לא יהיה נפטר, אפילו בשיעורים הכי גדולים, זה לפי כולה אלמה. ובפשוטו אומר פה הראש שגם המשנה הקודמת מדברת, באופן שהדליק בשלו ולא הדגשנו, כי המשנה שמה לא הדגיש, אבל הראשונים הראש אומר את זה, שכמובן גם המשנה הקודמת, אנחנו יכולים להדגיש את זה עכשיו, כי מקודם לא הדגשנו את זה. רבי ארץ, רבי צביקה, שאנחנו מדברים פה כל מנה על פטורים, זה באופן שאתה הדלקת בשלך וזה התפשט. אבל אם הדלקת את זה אצל חבר שלך כבר לכתחילה, פה אין לך שום פרוטקציה, שום פטור. אתה מדליק בשלך וזה עובר 16 אמות לפי המשנה הקודמת, עכשיו נראה מחלוקת. זה עובר נער, זה עובר זה. אז לכן המשנה פה... שימחת אותו. אז הכל פנים, ככה אומרים הראשונים הראש, אבל המאירי כותב בשם רבותיו, שאילו הדליק בשל חברו, לא היה נפטר בהחקה כאמור כאן, רק בגדר ונער כאמור במשנה הקודמת. זאת אומרת שלפי המאירי, בגדר ונער זה כן, גם אם הדלקת בשל חברך. לפי הראש, תמיד כל המשנות מדברות, גם המשנה הקודמת, כמובן המשנה פה אומר במורה, רק בהדליק בשלך. המאירי אומר, בנושא של גדר ונער, אתה כן, מה אתה עושה, עבר גדר ונער, אתה, אבל במרחק, אז באמת פה, כמו שהמשנה פה, ישראל מדגישה, מדליק בתוך שלו, עד כמה תעבור, ועד לקו שתהיה אתה חייב על הנזקים, אז רבי אלעזר בן עזריה אומר, רואין אותו, רואין את המקום שהדלקת את האש, כאילו באמצע בית קור, בית קור זה שטח של 200 74 אמות על 274 אמות, ורבי דוד עושה פה את החשבון שזה יוצא 16 דונם בערך. אז פה אתה חייב על כל שמה שתלך האש ותזיק, האש ותזיק בתוך הבית קור הזה. אבל אם האש הרחיקה למקום זה, אז רש"י אומר שזה שיעור של חצי בית קור, 137 אמה לכל צד. אם זה עבר את הזה, את ה-137 אמה לכל צד וזה הזיק, אז פה אנחנו אומרים שזה פטור. רבי אליעזר אומר שהשיעור המחק זה כמו המשנה הקודמת, אמרנו שזה הולך שיטתו, תזיין אמות כדרך רשות הרבים. זה שיטת רבי אלעזר, ואמרנו רבי אליעזר, והמשנה הקודמת הולך כשיטתו. מגיע השיטה שלישית, רבי עקיבא אומר שהמחק זה המקסימום להיות פטור 50 אמה. זאת אומרת 16 אתה עדיין חייב. עד 50, מ-50 אתה מקבל את הפטור. עד 50 אתה עדיין חייב. רבי שמעון אומר, סתם רבי שמעון זה רבי שמעון בן יוחאי, שימליץ טוב בעדנו. אז כתוב בנזקי האש שלם ישלם המבהיר את הבירה, כך כתוב בתורה בפרשת משפטים בנזקי אש. אז הוא לומד פה הכל לפי הדלקה, הכל לפי מה שתלך הדלקה. ואנחנו הולכים לראות את רבי שמעון עוד דקה בגמרא, זה עכשיו מתחילים את השיטה. עד כמה שיטות יש לנו כרגע במשנה? 4 שיטות. לפי שיטה תנא קמא במשנה, לפי רבי אלעזר בן עזריה, רואים את המקום שהדליק את האש על שטח 274 אמה על 274 אמה. אז אם זה ילך חוץ למקום זה, רש"י אומר שיעור שחצי בית קור, חצי בית קור זה 137 אמה לכל צד, אם זה יעבור את זה רק אז זה פטור, אבל בתוך ה-137 אמה לכל צד תהיה חייב. רבי אליעזר כבר אמרנו פעם שנייה עכשיו, זה כמו המשנה הקודמת, עד 17, עד 16 אתה חייב, מאז אתה פטור. רבי עקיבא אומר עד 50 אתה חייב, מ-50. רבי שמעון אומר, עכשיו הולכים לראות את השיטת רבי שמעון, שהכל לפי מהדלקה. עכשיו הגמרא מבינה באבי מינה, את הדעה האחרונה במשנה, שמה הכוונה שרבי שמעון אומר שלם ישלם המבהיר את הבירה הכל לפי הדלקה? הגמרא מבינה שכל מה ששרף הדלקה אתה צריך לשלם, אפילו במקום שהאש על פי טבע לא ראוי להגיע לשם. שלם ישלם, אין פרוטקציה, הדלקת האש, זה הזיק. ככה הגמרא מבינה באבי מינה. שואלת הגמרא, תסתכל רש"י התוספות הראשון בעמוד, כסל כדתך, לפי איזה כדלקה ישלם, אפילו אין ראוי לעבור. שואלת הגמרא, ולסלי לרבי שמעון שיעור הבדלקה? רבי שמעון לא סובר שיש איזה שיעור מקסימום עד איזה מחק התחייב על האש שלו שהלך והדליק, ואתנן, יש משנה, איפה המשנה במסכת בבא בתרא? כתוב במשנה במסכת בבא בתרא שהבני העיר יכולים לעכב ולמנוע את שלא יעמיד אדם תנור בתוך הבית, אלא אם כן יש על גבו גובה 400. זאת אומרת שיש על הגובה של התנור גובה של 400 עד התקרה, בשביל שלא תיאחז האש בתקרה, ואז יצא בלגן עם כל העיר שמה.
אז לא, אתה...
עם העלייה, כן, שלא ישרוף את כל העלייה, אז צריך שיהיה בתנור גובה של 400 עד התקרה, ככה יש לך את הרווח שהאש לא תיאחז בתקרה. מה יהיה הדין אם היה מעמידו בעלייה? אם אתה גר בקומה הזאת, אז יכול להידלק לך בעלייה מי שגר למעלה. אבל אם אתה גר בקומה למעלה בעלייה בדירה העליונה של הבית, אז צריך עד שיהיה תחתיו, תחת התנור, זאת אומרת על הרצפה העלייה, שזה תקרת הבית של אלו שגר בקומה ראשונה, צריך עד שיהיה תחתיו מעזיבה. מעזיבה זה נקרא שכבה של טיח, של טיט, כמו שהוא אומר סיד, של איזה עובי? 3 טווחים. למה? כי בציור כזה הבית יש לו ביטוח שהוא שמור מפני האש. היא בקירה, בקירה, אז פה אנחנו אומרים שקירה בדרך כלל זה יותר קטן מתנור ולא מבירים שם האש גדולה, אז פה מספיק אפילו טפח. זה משנה במסכת בבא בתרא, כן, בני העיר יש להם סמכות לאחריות ועל פי ההלכה. מוסיפה המשנה, ואפילו שעשית כמו הלכה, שהחקת בשיעורים האלו, כמו שראינו יש הבדל בעלייה, בלמטה, אמרנו יש הבדל גם בקירה וזה, עם כל זה, אם הזיק, משלם מה שהזיק. ככה כתוב שיטת תנא קמא במשנה במסכת בבא בתרא. אפילו שהחקת עם כל זה, שעשית מה שצריך, ואם הזיק, עדיין אתה צריך לשלם, משלם מה שהזיק. עדיין עשית, זה נותנים לך את האישור ככה, אבל זה לא אומר שאם זה הזיק תהיה פטור. מגיע רבי שמעון אומר, כמו שאתה אומר, רבי שמעון אומר, לא נאמרו שיעורים הללו, אלא להגיד לך שעד כדי כך, לא רק שיהיה מותר לך לשים, גם שאם זה הזיק, אלא שאם הזיק פטור מלשלם, למה? כי אתה עשית כמו שצריך. אם עשית כמו שצריך, אז אתה גם פטור מלשלם. אז למדנו מהמשנה הזאת, שגם לפי רבי שמעון יש דלקה, שפטור עליה מתי? אם הרחקת כדין תורה. אז איך הוא אומר במשנה שלנו הכל לפי הדלקה? וכמו שהראיתם את התוספות שהגמרא מבינה עכשיו באה ומינה, שבכל מקרה אש שלך הדלקת ביתר בבית שלך, אם האש הלך והזיק, תמיד חייב לשלם. פה יש לנו משנה מסכת הבטרה שאתה רואה את שיטתו, שכן יש מושג באש שפטור אם אתה עושה מה שצריך על פי ההלכה. אז לכן מגיע הגמרא ומבארת את רבי שמעון באופן אחר. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, שמה מתכוון רבי שמעון להגיד פה? הכל לפי הדליקה, לא כמו שהבנת, שהכל לפי הדליקה שתמיד הוא יהיה חייב לשלם. מה פתאום? תראית את המשנה במסכת בתרא, ההפך, הוא יותר מקל מתנקמה. רק מה הכוונה שכתוב במשנה אצלנו, הכל לפי הדליקה? אמר רב נחמן, אמר רב בבוע, הכל לפי גובה הדליקה. מה זה נקרא הכל לפי גובה הדליקה? שאין לתת שיעור מרחק קבוע, שכמו שאומר פה מקודם רבי עקיבא, 50. רבי אליעזר אומר 16, הוא אומר בית קור וכולו. אל תיתן דברים קבוע, רק הדבר תלוי תמיד בגובה של האש, שלפי זה אנחנו משערים, מגיעים, מי זה משערים? הבית דין של בכל דור ודור, הם מגיעים משערים, אם זה היה ראוי, אתה לוקח את המהנדסים המלומדים, כן, בכל דין תורה, אתה לוקח את האנשים, ואתה אומרים, הגובה האש הזה שהדלקת אצלך בחצר, האם זה היה ראוי על פי טבע להגיע למחק הזה או לא? אם יגידו לך שכן, אתה תהיה חייב, אם יגידו לך שלא, זה יהיה פתור. אז מה שכתוב פה, הכל לפי הדלקה, הפוך. הכל לפי הדלקה, לפי גובה, לפי זה, אם הם יגידו שזה לא היה ראוי לעבור, תהיה פטור, ואם לא, תהיה חייב. מה ההלכה? מקודם לא ידענו, אז פה אנחנו רואים מפורש. אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי שמעון, שמה הכל לפי גובה הדלקה, תמיד אנחנו נשאר את האש, ולפי זה יגידו לך אם אתה חייב ופטור. וכן אמר רב נחמן, אמר שמואל, שההלכה כרבי שמעון. אז הנה הלכה כרבי שמעון בן יוחאי, שהכל לפי הדלקה, תן לי לראות מה הוא כותב פה, הוא כתב הראש, טוב, זה יסבך אתכם, אבל הנה, הוא מביא פה גם רמב״ם, רציתי ללמוד עם משהו, איזה רמב״ם, מביא את זה גם הרמב״ם, בנזקי ממון, פרק י' הלכה ג', תראה מה שהרמב״ם מסכים גם לראש, אתם מסכימים ככה, רבי יואב, הראש כותב פה סימן י' ג', שבפשוטו רבי שמעון במשנה שלנו, לא חולק רק על השיעור הרוחב שתעבור הדלקה, על הרוחב, שהם אמרו 50, הם אמרו 16 רבי, אז הרם אמרו 137, מה לא יודע, על זה הוא אומר לפי גובה הדליקה, אבל בשיעור גובה, גם רבי שמעון מודה חידוש, שאם היה גדר גבוה 4 עמוד בגובה, אז כמו המשנה בעמוד א', שפה הוא מודה, שאנחנו לא נלך תמיד הכל לפי הדליקה, אם יהיה לך גדר שגבוה מ-4 ומעלה, אז אנחנו כבר אומרים שפטור, ככה מביא הראש, החוכיח שלדעת הריף, כן חולג רבי שמעון גם על הגובה, וסובר שבכל מקום עומדים, אם הייתה ראויה לעבור גם על הגובה, על כל פנים הוא הביר בזה מה טעם משמית הריף את כל הדינים שברו משנה בגמרא לאל, וכן שיטת הרמב״ם, אז כנראה כן, כמו הריף, רציתי ללמוד את הרמב״ם, נזקי ממון, פרק חבל שאין לנו זמן עכשיו להביא את זה, הרמב״ם כנראה סובר שמו הריף, שתמיד גם לפי הגובה אנחנו הולכים לפי האש, ורק לגבי נער דעתו שמודה רבי שמעון בשיעורים שנדברו לאל, אבל נושא של, בנושא של לא נער, סתם במרחק, אז גם בגובה וגם ברוחב, אז לפי הריף והרמב״ם, אז גם בגובה אנחנו הולכים תמיד לפי האש. אבל לפי הראש, אומר לו, המפקימין הזה רק ברוחב, ובגובה, בארבע, גם רבי שמעון יודע שפטור. מחלוקת ראשונים.
גם ההנחה שלו הסופית, גם שהוא אומר לגבי תנור, אז הוא גם כן טוען שאם הוא יעמיד בגובה המתאים,
הפטור, יפה, זה רעיה.
מלמטה,
אז מלו יפה. יפה, יפה.
להפך, אני
דווקא אומר בדיוק
הפוך.
אני יודע מה שאתה רוצה להגיד, כמה אני נתיתי בהתחלה, אבל מה תענה לו? אני יודע, אתה רוצה להגיד הפוך, מפי סברה, אז תמיד, אבל מה תענה על זה אבל? הוא אומר, מה ראינו פה בבבטרה? שרבי שמעון פותר באש, ואם עשית את הגובה שנתנו לך, אז פטור. מה אנחנו רואים פה? שבגובה אנחנו כן הולכים בשיעור. לכאורה למה? אולי הוא הדליק איזה... כי שמה זה קירה, זה דבר, תנור, נכון. זה לא אש סתם שהוא הדליק, צודק, יפה. שמה זה תנור וקירה. תנור וקירה. זה לא אש שאתה מדליק פתוח. זה לא אש שאתם מדליקים פתוח. זה תנור, קירה. זה לא משהו אש פתוח. טוב, מחלוקת ראשוני.
הוא מתייחס לשיעורים.
כן, הוא שמה כי זה סטנדרטי, כי בדרך כלל לבית ועלייה, זה בדרך כלל לא אחד, זה מכן 10 מטר והשני זה.
בוא נתקדם.
לכן גם רשי אומר בהתחלה, לפי גובה הדלקה, כי באמת אתה צריך להשגיע. אם יש לך יש
כזה גובה, בסדר, כי במציאות של...
שלא תעבור את ה-400.
כי במציאות של בית...
זה עדיין באותה קטגוריה.
אני מבין מה שאתם אומרים. טוב, אנחנו נתקדם.
אם אתה עושה אש היא באמת כל כך גבוהה, אז מה זה יעזור כבר 400 פה גובה?
יפה, יפה הרב יואב. הבנתי מה שאתם אומרים. כן, בקיצור, מחלוקת ראשונים. מחלוקת ראשונים.
אתה יכול לעשות מדורה של רק בעומר ולהגיד שמתי גדר.
לא, אם אתה בשטח, יש מישהו צקל ברק בעומר. תבוא לכאן, יש מי שעושה לך מדורה.
אני מסיים, עושה מנה. טוב, אנחנו חייבים להמשיך, אנחנו חייבים להמשיך. אנחנו מתחילים משנה חדשה בסייעתא דשמיא, הוא רוצה ללכת, אנחנו מתחילים משנה חדשה בסייעתא דשמיא, זה אמרנו מקודם את המחלוקת הידועה בתמון, וזה המקור. המשנה השנה הולכת לדון בדין תמון באש, ואותו דבר עוד הלכה מעניינת, המדליק גדיש, שבסוף יש שם מתוך הגדיש עבד וגדי, בוא נראה. אומרת המשנה הדבר הידוע, מדליק את הגדיש. בן אדם הלך, הדליק גדיש, של, גדיש בדרך כלל אמרנו יש חיטים של סעורים, הלך הדליק, והיו בו כלים, היו שם בתוך הגדיש תמונים, זה נקרא דין תמון, היו שם כלים תמונים בתוך הגדיש ודלקו. אז האם הוא חייב לשלם על כל הדברים התמונים שהיו בתוכו? אז מחלוקת ידועה בין רבי יהודה וחכמים. רבי יהודה אומר, משלם מה שבתוכו. הוא לא פטור על הכלים, זאת אומרת התורה מחייבת באש גם על התמון. החכמים אומרים, אינו משלם, הוא לא משלם שום דבר על הכלים בכלל, למה? כי התורה לא חייבה על נזקי תמון באש. רק מה הוא ישלם? אלא גדיש של חיטים או של שעורים. טוב, זה ההלכה הראשונה במשנה, דין תמון, מחלוקת רבי יהודה וחכמים. אומרת המשנה, מה היא הדין? היה גדי כפות לו. היה גדיש, היה קשור לגדיש, ועבד סמוך לו. עבד היה סמוך לגדיש, והעבד לא היה כפות. העבד לא היה קשור. העבד לא היה קשור, חייבים להגיד את זה. ואז ונשרף הגדיש, ונשרף עמו גם הגדי וגם העבד. אז מה אנחנו אומרים? חייב. הוא חייב על מי? אז כמו שאנחנו מסבירים, הוא חייב דבר ראשון על הגדיש, וגם כן על הגדי, הוא גם כן חייב. למה? כי כמו שאנחנו ראינו, בעלי חיים התרבו גם כן מהמילה או הקמה, כמו שהגמרא דרשה בדף סמך עמוד א', אז אם ככה הוא חייב על הגדיש, וגם כן על הגדי, כמו שדרשנו מהמילה או, שגם בעלי חיים, אבל על העבד הוא לא חייב. למה? כי העבד לא היה קשור, יש לו דעת, הוא היה צריך לברוח, הוא לא ברח, זה אשמתו, אז לכן על העבד אנחנו אומרים שהוא פטור. הגדי היה קשור. אומרת המשנה, מה יהיה הדין אבל עבד כפות לו? העבד היה כן קשור, הגדי סמוך לו, סמוך לו זה נקרא הגדי סמוך רק והוא לא קשור, ואז נשרף הגדיש ונשרף עם פה הגדי והעבד, אז פה אנחנו אומרים ככה, אז על הריגת העבד הוא חייב מיטה. למה? כי הוא היה קשור העבד, והוא לא יכל לברוח, אז אם ככה אתה חייב מיטה. עכשיו, אם הוא חייב מיטה, אז כבר הוא פטור על התשלומים, על הדין הידוע שכל השס כולם מכירים את זה, קימלי ודרבה מיני. אז לכן אני אומר שהוא פטור על הגדיש, וגם כן על הגדי, כי ההלכה הידועה שמי שבאו עליו חיוב מיטה וחיוב המון כאחד, זה נקרא קימלי ודרבה מיני, שאנחנו אומרים שאנחנו אומרים זה. עכשיו, אם לא יתרו בו על הריגת העבד, לא היה התראה, אם לא היה התראה, אז הוא לא חייב מיטה, אבל עדיין הוא גם כן פטור על הגדיש ועל המיטה, כמו שהבאנו את שיטת רבי שמעון, שגם חייבי מיטות שוגגין, אפילו שלא פועל, לא הורגים אותם עדיין בשוגגים, גם כן הם פטורים, למה? כי זה מגיע חיוב מיטה על דבר כזה, שבמזיד והתראה היו הורגים אותו, אז גם בשוגג שלא הורגים אותו, אז הוא מקבל פרוטקציה וכזה מצב, זה יוצא אופציה, שאפילו שלא ירגו אותו, הוא יהיה פטור.
אבל יהיה קשה כאן אפילו שתקיש הרקד זה הממונו, אז איך הוא חייב איתה? אנחנו אמרנו שממונו הוא לא יכול, לא יכול שיחזור איתה. אתה זוכר את השאלה?
כן, בטח, בטח.
ותמשיכנו.
אומרת הגמרא, המשנה עכשיו חוזרת לדין הראשון.
זה שוגג אבל?
מה? זה מחלוקת, אנחנו הבאנו שרשי מביא פה את זה כבר מיד, רשי אומר פה, ורשי דיאר גדול, היה גדי כפות לו, אז רשי אומר פה באמצע, וקמלי בדרה במיני, ואפילו לא יתרו בו שנו נהרג, הקיימלן זה גמר, הבאנו את זה גם במסכת הזה, אבל מביא את המקור הזה, מסכת כתובו דף למדל אדמות ב', דחייבי מיטות שוגגים פטורים, ורשי אומר עוד דבר שלא לא דיברנו על זה, אם אני רואה ברשי, ואני רציתי להגיד את זה ושכחתי, שרשי אומר שבגדי, בעיקרון אין הבדל קשור לא קשורי, בגדי לא שנה בין כפות לשנו כפות, כי בגדי אין לו דעת לברוח. אז בגדי לא משנה, אז למה פה כתוב פתאום גדי סמוך לו, ופה כתוב גדי כפות? אומר רשי, ואידי נקד בעבד, שבעבד הוא כותב פה ככה, ופה ככה נקד בגדי, ואיקה דאמרי רשי מביא, אבל פירוש שני ברשי, שבגדי נמי דווקא נקד סמוך פטור, כי גם בגדי דיה לו לברוח. גדי ככה זה הפירוש השני ברשי, ואחי כאמר, היה עבד כפות לאו גדי סמוך לו, פטור, הקיצור, ואז שתי פירושים ברשי בדבר הזה. עכשיו המשנה מסיימת לנידון שהתחלנו במשנה. הנושא הראשון במשנה היה מחלוקת תמון באש, האם חייב או פטור. אז הבאנו מחלוקת חכמים ורבי יהודה. חכמים פותרים ורבי יהודה מחייב בתמון. אז מודים חכמים שפותרים בתמון לרבי יהודה, שהוא אומר חייב בתמון, במדליק את הבירה. מדליק את הבירה, שזה ממש נקרא מגדל גדול של בתים. זה נקרא במושגים שלנו בניינים, לא בית רגיל. בניינים, לא צריך להיות מגדל כמו שאתם בירימים פה בזה. מגדל במושגים שלו זה היה בניין קומות. שהוא משלם כל מה שבתוכה, למה? שכן דרך בני אדם להניח בבתים, אז אם יש את האנשים שמניחים חפצים בתוך הבתים שלהם, בזה לא נאמר פטור תמון. כי רק בכלים שתמונים בגדוש, בגדיש, אין דרך להניח שם הכלים, אז נאמר הפטור הזה לפי שיטת חכמים. אבל אם זה הדרך, אז גם לפי חכמים חייב. עכשיו, הבאנו במשנה שיש מחלוקת רבי יהודה וחכמים, האם חייב נזקי תמון באש. לפי רבי יהודה אמרנו חייב, לפי חכמים פטור. אמר רב כהנא, מחלוקת הזאת של רבי יהודה וחכמים, חייב על תמון או פטור, דווקא ממדליק בתוך שלו, הוא הדליק את האש ברשות שלו, הוא לא שמר את האש והלכה ואכלה בתוך של חברו, ורבי יהודה מחייב הנזקי תמון באש, ורבנן פטרי, אבא במדליק בתוך של חברו, אז לפי שיטת רב כהנא, דברי הכל משלם כל מה שבתוכו, גם לפי שיטת חכמים. למה? כי בגלל שאין לו רשות להדליק ברשות של חבר שלו, אז זה כמו מזיק ומאבד בידיים, שאם האדם הולך ומזיק ומאבד בידיים שלך, אין תמון. אם אתה הולך שם מדליק פה איזה ויש פה משהו תמון בידיים, אין תמון. תמון זה רק באש הלך והתפשט. ואז זה שרף, קדיש וזה. אבל אם אתה הולך ומדליק בידיים, פה נאמר הטור, אז פה בכזה מצב, אם אתה הולך ומדליק אש בתוך הרשות של חבר שלך, זה כמו מאבד בידיים, שלפי כולה אלמה אני אומר שחייב. זה אומר רב כהנא, אמר לרב, מה פתאום? יח, אם לשיטתך ככה, עד תעני ספק, כתוב בהמשך המשנה בסוף, אצלנו שהרגע למדו בסוף המשנה, אם עודים חכמים לרבי יהודה, שמתי אני אומר שתמון כן חייב, דווקא במדליק את הבירה, שמשלם כל מה שבתוכה, שכן דרך בני אדם להניח בבתים. אז מה אני רואה פה? שבגדיש, אפילו שהלכת והדלקת את זה שלא ברשות, תמיד אני אומר שיש את המחלוקת. מתי לא מחלוקת? רק אם אתה הדלקת במגדל. אז אם לשיטתך שגם בתוך גדיש יש אופציה שתהיה חייב תמון לפי חכמים, הלכת והדלקת בלי ברשות, לפלו ולסנה בדידה, באמת דברים אמורים, המדליק בתוך שלו, הלכה ואכלה בתוך של חברו, אבל מדליק בתוך של חברו, דברי הכל, משלם כל מה שהיה בתוכו, אז מזה שאני רואה שבמשנה שלנו לא כתוב ככה, אז לכן מגיע רב רבה ודוחה את הראיה של רב כהנא, והוא סובר שתמון בגדיש תמיד יהיה אפילו שהדלקת את זה בלא רשות, ולכן המשנה מגיע ואומר מתי לא נחלקו, דווקא בתוך הבירה. אבל אם כל זה מגיע רבה ומבאר את המחלוקת בדרך אחרת מרב כהנא, אלא אמר רבה, ועם זה אנחנו מסיימים את השיעור, אלא אמר רבה בתרתי פליגי, רבי יהודה וחכמים נחלקו בשתי הלכות. פליגי הדבר הראשון שנחלקו במדליק בתוך שלו, והלכה ואכלה בתוך של חברו. זה פשוט, הוא הולך מדליק בתוך רשות, ודלך ודלק בתוך רשות של חברו, ורבי יהודה מחייב גם כן התמון באש, ורבנן סברי לא מחייב. למה? כי התורה פטרה על התמון, לא משנה אם הדרך להטמין שם, גם אם הדרך שלא להטמין, לא משנה. זה ההלכה הראשונה שנחלקו. הפליג אינם, חוץ מזה הם גם נחלקו במדליק בשל חברו. שבציור כזה אין לך גזירת הכתוב, בציור כזה אין לך גזירת הכתוב לפטור על תמון. למה? מה אומר תוספות? כי הפסוק שמנו לומדים לפטור על תמון כתוב כי תצא אש. מה זה נקרא רבי יואב כי תצא אש? אני הדלקתי אש בתוך שלי אז כי תצא. הפסוק הזה יש מחלוקת האם אנחנו פותרים תמון או לא. אבל אם אני הולך ומדליק בתוך אש החבר, שם אין את הגזרת הכתוב שאני יכול לפתור תמון. אז מה, עדיין אבל יש שם את המחלוקת. רבי יהודה סבר משלם כל מה שבתוכו, כל מה שהיה בתוכו ונשרף, ואפילו ארנקה. אפילו אם יש לך ארנק של כסף, שבדרך כלל ארנק של כסף אף אחד לא שם בגדיש, אבל בכל, אם היה שם בדיוק המזל ככה היה, אתה חייב לשלם כולל את הענק, אפילו שאף פעם לא מניחים את זה בגדיש. ורבנן סברי לא. אתה באמת בציור כזה, אין לנו גזירת הכתוב לפתור על תמון. אז באמת על דברים כאלו, אתה לא תהיה חייב, אתה רק תהיה חייב, רק על דברים שבדרך כלל מונח בגדיש. ורבנן סברי, כלים שדרכן להטמין בגדיש, כגון מוריגין, מוריגין רשי אחרון בעמוד אומר, קרשים נקובין, ובהן, הבח מוסיף פה, ובהן יתדות, לא יודע, פגימות, ודשים בהם את התבואה. כלי בקר, רק עליהם הוא משלם. אבל כלים שאין דרכן להטמין בגדיש, כגון ארנק, זה לא משלם. אז בקיצור, אז לכן לפי רב המאוד יפה, התנא במשנה שלנו, אומר ככה, מודים חכמים בבירה. למה חכמים לא מודים בגדיש עצמו, באופן שהדליק בחברו? כי רק בבירה שדרך, בבירה שמניחים את כל החפצים בבית, כולל ארנק, אז חכמים מודים שחייב על הכל, כולל על הארנק. אבל בגדיש, אז באמת חכמים מסכימים שיש מצבים שאם הדלקתי בתוך החבר אני אהיה חייב בתמון, אבל שם אני לא יכול לגרור את זה במשנה, כי לא על הכל אני חייב. אני רק אהיה חייב לפי חכמים דווקא על הדברים שבדרך כלל מונחים שם. אז לפי זה סיכום יוצא ככה, לפי רבה יוצא ככה, לפי רבי יהודה, תמיד אתה חייב על הכל, לא משנה. לפי חכמים, אם הדלקת בתוך שלך והלך בתוך החבר, תמון פטור תמיד. אם הדלקת בתוך החבר, אז מתי אני אומר שאתה תהיה חייב על הכל? דווקא אם הדלקת, כמו שכתוב במשנה שלנו, בדבר שבבית, שבדרך כלל בבית מניחים הכל, שם אתה חייב על... אבל אם הדלקת בגדיש, עכשיו אתה תהיה חייב על התמון, דווקא דברים שבדרך כלל מונח שמה, וארנק וכדומה לא, אבל לפי רבי יהודה אין שום הבדל, אז הכל פנים, אז לפי רבה התחדש שגם כן נחלקו, אבל עדיין, עדיין השאלה שלו יהיה תתורת, כי בבירה זה על הכל, ובגדיש דווקא על מה שהדרך. זכותם יגן עלינו שכל הצדיקים הרמב"ם מרבי יעקב, ויגן עלינו לכל ישראל.